עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
בוקר טוב, כאן אתם, ואני ב-103 FM, ואני איתכם, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מי שרואה אותנו בפייסבוק לייב, אז הוא גם רואה מאחורנית את שני רומנו, את דוד זבולוני, ואת רעות מתיתיהו ארגון, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו לעלות לשידור, זה הרי כמה מספרים, אז תתקשרו, הוא 1-900-722-103, ובוואטסאפ, אנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. החופש פה, בעיצומו, חם, 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 וואו, כל מי שעובד בחוץ או נמצא בחוץ, כן, לשתות, לשתות, לשתות הרבה. הים, הבריכות, הקטנות, עוד מה היום? כן, הקטנות, רוב הקטנות מסתיימות כבר, הסתיימו. טוב, בואו נראה, נתחיל, ההורים שפנויים ליצור איתנו קשר, נראה איך אני יכולה לעזור בשעתיים הקרובות, ונתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, היי.
מדבר יחיאל.
שלום, יחיאל.
אני אבא לשתי ילדים. אחד תקפון בן 5 חודשים, אחד בן 3, מדבר על ילד בן 3. רציתי לשאול שתי דברים. דבר ראשון, קודם כל ילד מדהים. מדהים, מדהים. מפותח גם מדבר, מדהים, שיחות. באמת בקטע הזה.
כיף.
הבעיה היא שכל דבר אצלו מתחיל בבכי. זאת אומרת, הוא ירצה מים, הוא ירצה לשחק, הוא ירצה, הוא קם בבוקר, הוא ירצה, לא משנה מה, תמיד זה יתחיל בבכי. למרות שהוא יכול לדבר, לבקש יפה, והכל הוא יקבל.
כן. עכשיו, אני מניחה, משערת, שכשהוא בוכה אז אומרים לו, מאמי, תגיד את זה בלי לפקוט. לא צריך לפקוט. כבר דיברנו על זה הרבה. אתה יודע לדבר יפה כמו גדול, נכון?
נכון.
Okay.
לגמרי.
אוקיי. ופה, בוא אני אגיד לך, יחיאל, את אחד מההפכים בין מה שאנחנו חושבים למה שקורה במציאות. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אם אני אניח לזה, אז הוא ידבר ככה כל הזמן, זה יהיה זוועה, זה יהיה נורא. אני רוצה לתקן אותו, אני רוצה לגרום לו להפסיק. ואני הולכת להגיד לך משהו בדיוק הפוך. יש מצבים, כמו המצב הזה, שככל שאתם יותר מדברים על זה, מגיבים לזה, אתם בעצם, תקשיב טוב לנוסח, מזינים את המשך ההתנהגות הזאת. יש מצבים שההתנהגות של ילדים, וזה קורה מבלי משים, וזה קורה כשהם קטנים, וזה קורה לא במודע ולא במזיד, זה קורה כי עם ילדים קטנים, שהם התחילו לדבר ככה, ואז אנחנו די נזעקנו ושוחחנו ודיברנו ואמרנו והפצרנו וגערנו ושוחחנו ולקחנו ועשינו, שעכשיו הילד אחד כבר בתוך הלופ של עצמו הוא עושה את זה באופן אוטומטי, שתיים, זו כבר הדרך לגרום לה להפעיל אותי. שוב אני אומרת, שוב מבלי משים. לכן, יש פה נגיד...
הוא כזה ילד טוב, הוא כל כך מדבר יפה, הוא כך ברור, יודע מבקש מה הוא רוצה
ברור, ומספר. ברור. אז אני חושבת שבמקרה הזה, כשלא תהיה, שלא תהיה, שלא יהיה קהל, גם לא תהיה הצגה. עכשיו, לא מתעלמים מילד, ממש לא. באים אל הקטן ואומרים לו בפעם האחרונה בחיים, נכון, לפעמים אתה מדבר אלינו במה שנשמע לנו כמו טון של בכי, וכל הזמן אנחנו אומרים לך לא, ולהפסיק, ותדבר יפה, ואתה מדבר כל כך יפה, ולא צריך, ופתאום חשבנו על זה, שאנחנו לא צריכים להגיד לך את זה בכלל. אתה חכם, ואתה מבין, ואתה תחליט להגיד לו את המילים האלה. מתי אתה רוצה לדבר אלינו כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאתה יודע, כמו בן שלוש רגיל, אל תגיד גדול. בגלל שיש לו אח קטן, הוא לא רוצה להיות גדול. כל הפעם שאומרים לילדים, אתה גדול, אתה גדול, זה תמיד יוצא לרעתם, אתה גדול, תתאפק. אתה גדול, אתה יודע ללכת, הקטן לא יודע ללכת, אני מחזיק אותו לידיים. אתה גדול, תחכה שנייה, אני אתן לו לאכול ואז אני אתפנה אליך. לא שווה להיות אתה גדול. לא שווה.
אז את אומרת שבפעם הבאה שהוא עוד פעם...
לא, 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 לא בפעם הבאה יחיה. לא עושים את זה בתוך המצב. עושים את זה מבחוץ. כשהולכים הביתה ברגל יד ביד, כשיושבים על המיטה שלו, כשמלטפים אותו רגע לפני שהוא נרדם, כשמזמינים אותו לארוחה, הוא אוכל אבל אם הוא קשוב אליי. צריך להיות קשוב. וממש זה מה שאומרים לו. נכון, נכון, הרבה פעמים אתה פונה אלינו בקול שנשמע לנו כמו קול של בכי, ונכון, אמא ואני כל הזמן הגבנו אליך. זה היה הקטע של העבר, עכשיו ההווה זה, אז אנחנו לא רוצים יותר, אנחנו סומכים עליך, אנחנו יודעים שאתה נורא חכם. כשתרצה לדבר יפה, תדבר יפה, כי אתה יודע לדבר נהדר.
עכשיו הקטע של... וכשהוא מתחיל לבכות,
אך רגע, עכשיו...
איך להתייחס לזה?
לא להתייחס לזה, כי הרי מה אמרנו? לכן מהיום, אמא ואני לא נגיב לזה יותר. אתה תבקש כוס מים, אפילו אם זה יהיה בקול של בכי, תקבל. תבקש על הידיים, אם נהיה פנויים, נרים אותך. כל מה שתגיד לנו, אפילו אם יהיה בקול של בכי, אנחנו מחכים בסבלנות עד שאתה תזכור לדבר בקול של ילד בן שלוש כמו אמא וכמו אני, כמו שאתה יודע, כמו שאנחנו אוהבים. וזהו, ייקח לו שבוע, ייקח לו 10 ימים. העבודה היא שלכם, לא שלו. העבודה שלכם היא להפסיק לדבר על זה ולהפסיק להגיב לזה. הוא לא ילך ככה, זה לא יהיה לעולמים, הוא לא יעלה עם זה לכיתה א', עד שהוא יהיה בכיתה א', כבר יהיה לו עוד אח או אחות, קחו אוויר. ברגע מסוים יש דברים שאנחנו צריכים להפסיק להתייחס אליהם, אם אנחנו רוצים להכחיד אותם. כי ככל שנמשיך להתייחס אליהם, אנחנו הופכים את זה לעניין יותר ויותר ויותר גדול, ואז זה יהיה כדור שלג. יש דברים, לא הכל, אבל יש דברים שאנחנו מניחים להם, ולאט, לאט, לאט הם נכחדים. בשפה הפסיכולוגית, רגע יחיאל, היום שווה לו להמשיך ולעשות את זה באופן לא מודע, לא במזיד. כי כל הזמן אתם מתייחסים, 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 הוא מקבל המון תשומת לב. במיוחד היום שיש לו אח קטן שגוזל את כל תשומת הלב של אמא ואבא. ברגע שאני מודיע לו, שאני מניח לזה, אני נותן לו להחליט, אני גם סומך עליו, שיקבל את ההחלטה הנכונה היום אחד, בלי, תקסים לב, אני לא מדברת איתו מדי לעומק, סומך עליו, ולכן אני מפסיק לדבר על זה, ולכן אני אגיד במאמר מוסגר, כל הדיבורים בלב הכי לא עוזרים, יחיאל, כל מה שלא עוזר זורקים לפח, אתה מאבדים מכבודכם, אנחנו מאבדים מכבודו של הילד, די, לא עובד, אז צריכים לעשות פה משהו הפוך, משהו אחר לגמרי, לא תמיד עושים את המשהו הפוך, ממש לא, במקרה הזה, כן, זאת ההמלצה שלי, להודיע לו שאתם לא מדברים על זה יותר, להודיע לו שאתם מניחים לזה, להודיע לו שאתם מחכים בסבלנות, כי אתם לא אוהבים, כי הוא נורא חכם, אתם סומכים עליו, ואתם מחכים בסבלנות שזה יעבור. ועוד חודש okay. אנחנו נדבר, אתם כבר לא תזכרו שזה היה. אבל זה ייקח, זה ייקח את הזמן שלו, יחיאל, חכה בסבלנות, שיהיה לכם אורך רוח לתת לילד ללמוד. זאת למידה כמעט פסיבית, אבל תן לו ללמוד, כמו שלימדתם אותו להחזיק כפית, חכו בסבלנות, הדברים האלה לוקחים זמן.
אוקיי, מעולה.
בהצלחה.
מעולה, רק עוד שאלה אחת קטנה.
כן.
סליחה. יש לו גם כן קטע כזה שהוא יכול להיות, למשל, הוא ירצה מאוד מאוד ללכת לסבתא שלו.
כן.
והוא יהיה מבסוט כל הדרך הולכים לסבתא, הולכים לסבתא. ושהוא ייכנס לבית של סבתא, בשנייה הוא מתהפך, וממש מתחיל, לא להגיד את כפי זם, אבל ממש לנעום לעבר כל אחד שניגש אליו ו... עם פרצוף כואף, וכאילו כל הדרך היה מבסוט, 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 נכנס בדלת, מתהפך ברגע.
זה דומה למה שאמרת לי, זה דומה למה שקראת עם הבכי. תראה, ילדים מתנהגים, ועוד ילד קטן בן 3, וזה התחיל, בוא נגיד, לפני כמה חודשים, ילדים מתנהגים. עכשיו, מה קורה? אני מנסה לנחש את הפעם הראשונה לפני חצי שנה, שהוא נכנס לבית של ההורים, שלך, נורא שמח, כי הוא אוהב להיות שם. ותוך כדי שהוא נכנס, נגיד, פתאום כולם באו לאמא שלו ואמרו לה, מה שלומך? מתי את יולדת? איך הבטן? או, אמא נכנסה אחריו, אתה אפילו, עם התינוק על הידיים, אז אומרים שלום, וכולם מסתכלים לכיוון התינוק. והוא התרגז, והוא כעס, כולו בן 2.5, היה אפילו קודם, והוא אמר בליבו, אה, מה זה? מצבנים אותי, לא רוצה לדבר איתם, פויה לכם. ואז סבא שלו פנה אליו, אז הוא אמר לו, אני לא רוצה לדבר איתך, והוא התנהג כמו פעות, חצי תינוק בעצמו בן 2.5. ואז כולם אמרו לו, לא, לא יפה, ככה לא מדברים, ככה לא זה, ככה לא זה. וזה קרה 3-4 פעמים, והנה לך כמו הדיבור בבכי, הנה לך התנהגות שחוזרת על עצמה. כי כשהוא נכנס הביתה והוא כועס, כולם אומרים לו, לא יפה, ובדרך אומרים לו, נכון תדבר יפה לסבא ולסבתא, נכון לא תכעס, מה?
אז הוא מקבל את תשומת לב.
בדיוק. הוא לא עושה את זה בכוונה, אסור לשכוח, הוא מתוקי ומבריק בן 3. הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא קטן, הוא ילד קטן. לכן גם פה, צריך להגיד לו, לפעמים אנחנו באים לסבא ולסבתא, ופתאום אתה כועס שמדבר לא יפה, וזה נורא מעליב. אז אני אגיד לסבא ולסבתא שיפסיקו להעיר לך, ויפסיקו להגיד לך, כי לא צריך, לא צריך, אתה חכם, אתה מבין. אבל אני גם אגיד לסבא ולסבתא שאם הם נעלבים או הם עצובים, שהם יחליטו איך הם רוצים להתנהג, ותגיד לאורך, יכול להיות שהם צריכים להגיד לו, אם אתה מדבר אליי ככה, זה נורא מעליב אותי, אני אלך הצידה, אני ארגע קצת ואני אחזור לשחק איתך. הוא לא, שים לב, אנחנו לא מדברים עליו בכלל, אנחנו לא אומרים לו בכלל מה הוא צריך לעשות. ברגע שתגידו לו, עד שלא תדבר אליי יפה, אני לא אדבר אליך, הוא לא ידבר יפה, הוא יעשה לכם דווקא, כי הוא ילד קטן. והוא ילד קטן שגדל במאה ה-21 באווירה מודרנית ודמוקרטית, אז הוא יעשה דווקא. ואז יעצבן את המבוגרים למה הוא לא מפסיק, ואז הם עוד פעם יפלו בפח. וכן יגיבו, וכן ייחסו. אני רוצה שתתנהגו בנורמלי. הוא נכנס הביתה, יכול להיות שהוא נכנס הביתה, אפשר אפילו שמחליטים להתעלם מזה. ואז אומרים לו, מאמי, אתה יודע, לפעמים אתה נכנס אלינו הביתה, ששבא וסבתא יעשו את זה, לא אתם. ואתה פתאום נורא כועס. ואנחנו לא יודעים למה. אבל בגלל שאנחנו אוהבים אותך מפה עד הירח והלוך וחזור 4 פעמים, בגלל זה, אנחנו עושים, נחבק אותך, עד שתרגע, כי אנחנו כל כך אוהבים אותך. זאת אומרת, שימו לב, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי משהו אחר. אוקיי? לגמרי משהו אחר. צריך לחשוב על זה. שמע, יש לי ספר, זה הספר השני שהוצאתי כספרי הדרכה להורים, וקוראים לו הורים, מה השאלה? ויש בו 293 שאלות שלי, של הורים, סליחה, עם 293 תשובות שלי, שחילקתי לפי פרקים, בעיות של אוכל, מריבות אחים, בעיות של כעס, בעיות של תשומת לב, מאבקי כוח, גיל ההתבגרות, מריבות אחים אמרתי, בעיות שינה, בבית ספר ובגן, כל מיני דברים כאלה. כמעט את כל התשובות אתה תמצא שם. עכשיו, אם אתם מחליטים לרכוש את הספר הזה, מה שאני מבקש את זה, תלך על המפתח, ואתה תראה, יש שם את הנושא של השאלה, וגם אם אתה הולך לעמוד 148, כי זאת בדיוק השאלה שמטרידה אותך עכשיו, אל תסתפק בתשובה שלי. התשובות שלי שם קצרות, אבל למה? כי התשובות שלי מסתמכות על הפתיח של הפרק. כי בפתיח אני מסבירה, כמו שעשיתי לך עכשיו, אני מסבירה הרבה יותר לעומק את הרציונל של התופעה. ולכן התשובה אז היא קצרה וברורה. בהצלחה, יחיאל.
תודה רבה לך.
כל טוב. שבת שלום. מה מאירה? שבת שלום, שבת שלום. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 1-900-722-103. שלחו גם הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, והנה כבר ממתינה לי שיחת הטלפון. עוד רגע, סליחה, עוד לא ממתינה לי, אני שמעתי שהיא עולה, היא כנראה ירדה והתנתקה. איציק, ניתקת לי. אוקיי, נמשיך ונעבוד. מחכים שיענו שוב עוד דקה. בינתיים אני רוצה, קרי, אני ארחיב טיפה את מה שדיברתי עליו עם יחיאל. יש לי את השיחה? היא ממתינה? אוקיי. אוקיי. בעצם, התנהגויות של ילדים הן תמימות. הן של הילדים. ונדמה לי שאמרתי פעם, אני ארחיב את זה גם עכשיו. התנהגות זה משהו נלמד. זה משהו נרכש. ומכיוון שהוא נלמד ונרכש, אנחנו יכולים גם ללמד את הילדים משהו אחר. עכשיו, ילד נולד עם טמפרמנט. שקט מאוד. אז ילד שקט מאוד, אם יש לו אמא תוססת כמוני, זה מה שהיה איתי ועם אחד הבנים שלי. אם ילד מאוד שקט, מאוד רגוע, מאוד נינוח, פועל לבד, הטמפרמנט שלו איתי, רגוע. אם הוא גדל עם אמא כמוני, הוא כל הזמן שומע שמזרזים אותו. נו, עוד, תמשיך, מה יהיה, מה קרה? וזה יוצר התנהגות. וזה יוצר את הילד. או שהוא יכעס עליי, או שהוא ינסה להעיץ בעצמו, או שהוא יעלב מזה, או שהוא יעשה דווקא. כל מיני סוגים של התנהגות, של תגובה אל מה שאני עשיתי, אמרתי. הוא מגיב אליי. הוא התחיל טבעי, על פי הקצב שלו והטמפרמנט שלו, והוא ממשיך בגללי. הוא מגיב אליי. אתם זוכרים שפעם סיפרתי לכם באיזושהי שיחה על, על, על ילד, ילדים שלא רוצים להיכנס למקלחת, ששמעתי פעם נער בן 14 רב עם אמא שלו על המקלחת, שהיא צועקת לא תיכנס, והוא רב איתה וצועק, ואז ברגע מסוים, הוא צועק לה, את לא מבינה שאני לא מתקלח לך? זאת אומרת, הוא לא נכנס למקלחת, בלי שום קשר להיגיינה האישית שלו, הוא לא מתקלח לה. זה כמו שלפעמים אתם אומרים, תראו זה ציונים הוא הביא לי, נכון? לא, הוא לא מביא לכם שום ציון. זה היו, אלו היו היכולות שלו ב, 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 באותו סמסטר, אוקיי? עכשיו, אותו דבר גם כאן, הוא מגיב אליי, ואז זה הופך התנהגויות שחוזרות על עצמן, אוקיי? ובגלל זה אני מחפשת, מה יוצא שם לילד? אני מניחה בדרך כלל מה היה קודם, לפני חצי שנה, שנה, לפעמים גם 4 שנים, ואז אני נענית בחיוב, כי אני, מה לעשות, מקצועית, ואז אני מבינה גם איך אפשר לשנות את הנוסחה הזאת, וחבר'ה, זה תמיד מתחיל מאיתנו, גם השינוי, זו אחריותנו, אנחנו יושב ראש הדירקטוריון, אנחנו המנכ״ל, אנחנו הסמנכ״ל, המנכ״לית, הסמנכ״לית, יושבת ראש הדירקטוריון, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר. אוקיי, זהו, בהצלחה ומחכה לשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
הלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
טוב, תודה, מה שלומך את?
בסדר, שומעת אותך הרבה, אמרתי אני בדרך, אני ככה התייעץ איתך.
יופי.
תינוק בן 2 ו-4 חודשים, יש לו אח גדול בן 6, התהליך של הכניסה של השינה יכול לקחת המון המון זמן. זאת אומרת...
ההרדמה עצמה?
כן, כן. זאת אומרת, נכנסים, יש כאילו שגעת לילה כמובן.
רגע, שניהם באותו חדר?
כן, שניהם באותו חדר.
יופי, אוקיי.
כמובן, הוא אוהב לשתת את הבקבוק בלילה, אז הוא שתה את הבקבוק במיטה. לאחרונה, בשבוע האחרון, הוא לא רוצה גם לשתות אותו במיטה, הוא רוצה לשתות אותו בסלון.
אני עוצרת רגע. אני מעדיפה. כן. אני מעדיפה שהאוכל לא יהיה בתוך המיטה. המיטה היא לצורך הרדמה. אל תריבו על הדבר הזה שישתה בסלון.
אז אנחנו לא, אז אני אומרת, יופי. אוקיי, בסדר,
יופי,
בסלון.
יופי, טוב.
ואז הוא עולה למיטה, הוא לא רוצה להיכנס למיטה, ואח שלו כבר במיטה. אוקיי, אנחנו קוראים סיפור. הוא לא רוצה לשמוע את הסיפור, הוא הולך למשחקים בחדר, הוא רוצה לתת מהמיטה.
הוא עדיין במיטת תינוק, במיטת לולו, במיטת חבר או בספה?
לא, במיטת חבר, במיטת חבר.
אוקיי.
וזה כבר ממש מגיע למצב שכאילו, או שאנחנו נשארים בחדר, אנחנו שמים מנורת לילה, סוגרים את הדלת כדי שהוא לא יצא ויסתובב בבית. וממש הוא בוכה, עד שהוא מבין שכבר הוא צריך להיכנס למיטה, ורוב הסיכויים מה שקורה כאילו זה שאנחנו ממש שוכבים לידו במיטה.
אוקיי.
כדי שהוא ירדם.
אוקיי, תראו, כמה דברים. אחד, טיפה, מאוד חלקי, על שינה של ילדים קטנים. כשילדים קטנים עייפים, אמרתי את זה, אני אחזור על זה תמיד, כי כל פעם מישהו אחר שומע וזה חשוב. כשילדים קטנים עייפים, הם... הם מניעים היפראקטיביים, הם לא כמונו. כשאנחנו עייפים, אנחנו מנקרים, נופל לנו הראש, אנחנו נרדמים, אצל ילדים קטנים זה הפוך. כך שמה שהייתי רוצה דרך אגב זה לבדוק שהוא כבר לא עבר את שעת השינה שלו.
אז סליחה שאני קוטעת אותך, אני אגיד לך מה, הוא שם את המוצץ ואז הוא מתחיל לעשות את ה...
כן, כן.
אני רואה שהוא עייף, אני רואה שהוא שם ראש על השפה, אני רואה, ואז אני מנצלת את המומנט ואני אומרת יאללה קדימה, תחתך שיניים וזה, להיכנס למיטה.
אז את צריכה להתחיל את זה 20 דקות קודם. כי כשהוא בזה, ועכשיו הולכים לצחצח שיניים וללכת לישון, הוא יתעורר. הוא התעורר, זה אומר שרמות המלטונים נדחו הצידה, והוא עכשיו חזרה עם אדרנלין.
אוקיי.
אם הוא עושה את הזה בשבע וחצי, אז את ברבע לשבע צריכה להתחיל. אין מה לעשות.
הבעיה שעוד יש אור.
נכון, אבל זאת התוצאה. זה אחד. שתיים, אם הילדים רואים מסכים, בשעה האחרונה לפני השינה, אותו דבר, זה דחה את המלטונין והם ערניים. אני גם מאוד ממליצה שילדים לא יראו מסכים בשעה האחרונה לפני שהם נכנסים למיטה. אפשר לעשות תערוכה, אפשר מקלחת, אפשר לספר סיפורים, לא מסכים. לא טלוויזיה ולא, בטח לא טלפון. של אמא ואבא.
אוקיי, הגדול שלי נגיד כן רואה מסך והכל, והוא נרדם הרבה לפניו.
הוא נרדם מהר?
הוא נרדם לפניו, אנחנו קוראים סיפור גב, ושתביני, עוד הקטן בחדר אוקיי. מפריע, אבל הוא נרדם.
אוקיי, עכשיו, אני מציעה לעשות דברים מאוד ברורים וקבועים. לעשות את הדבר הזה של צחצוח שיניים והליכה למיטה, ואז, אם אתם יושבים ומכירים סיפור, והוא יהיה לך על הברכיים, הוא כן יישב בשקט או שהוא גם ירצה לרדת?
הוא יישב, הוא יקרא.
אוקיי, זה מה שתעשו, דבר ראשון. קודם כל בואי נחזיק אותו. חיבוק של הורה דרך אגב זה קצת כמו בצוהר. לזה זה נועד גם. זה מגביל. אוקיי? אז קודם כל בואי נעשה את זה. עכשיו, מה שהוא רוצה זה לקבוע לכם מה שהוא רוצה, זה אני יודעת, זה, 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 זה להחליט, לא בא לו, הוא יתעורר, הוא מתזז אתכם. אני, אין אישהו, לי, באופן אישי, אין שום בעיה שהורה יושב ליד הילד בחדר, אבל עד שאתם תגיעו למצב שתוכלו לשבת שם רבע שעה בשקט והוא ירדם, ייקח את השבועיים הבאים. ייקח שבועיים לפחות. זה הולך ככה. אומרים לילדים שמהיום, כשאנחנו עושים את ההרדמה, או אמא או אבא, או אם רק אמא, לא אכפת לי, או אם רק אבא, מי שלא מתעצבן. הכי טוב זה מי שלא מתעצבן, באמת. ואנחנו נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, כי לא נצא יותר מהחדר, ואמא או אבא, אנחנו יושבים פה, ונשמור עליכם עד שתרדמו. זה המשפט, לא מדברים, זה הכל, זה כל מה שאומרים. גומרים את הצחצוח שיניים, את הכל נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, מושיבים את הקטנצ'יק על הברכיים, מספרים סיפור, עם הילד על הידיים הולכים, מחבים את האור, מתכופפים לגדול, חיבוק ונשיקה שנערבה, אהוב של אמא, וצמים את הקטן במיטה שלו, ואומרים לו, אני אשב פה קרוב, קרוב, קרוב אליך, ואני אשמור עליך. ואם תרצה לרדת, מאמי יענה אותך בחזרה, ואנחנו לא מדברים. כדי שיהיה שקט, 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 ולאט, לאט הגוף שלך ירצה לישון. עכשיו תקשיבי טוב. זה הולך להיות סיוט, כי הוא לא ישכב. הוא לא ישכב, אבל את לא מדברת ולא מתעצבנת. את מלמדת את הילד שהוא יורד, את מחזירה. הוא יורד, את מחזירה. הוא פונה אלייך, את לא עונה. הוא יורד, את מחזירה. הוא אומר, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, ואת מחזירה. והדבר היחיד שאת עושה זה, והוא יורד, ואז הוא בוכה, אבל אני רוצה, אבל אני לא רוצה, אבל אני זה. זאת העבודה שלך. להחזיר את הילד, בלי טיפה של כעס, עם המון אורך רוח. שוב, ושוב, ושוב. אני פעם ראיתי את סופר נני האנגליה, היא החזירה מישהי 47 פעמים, היה ילד יותר גדול, מהסלון למיטה, מהפעם ה-20 הוא כבר התחיל לצחוק. הוא לא צוחק כי זה מצחיק אותו, הוא צוחק כי הוא במבוכה.
נכון, כי הוא פתאום יראה משהו אחר שקורה.
לא חשוב, זה ממש לא מעניין אותנו. כל מה שהוא מדבר אלייך את לא עונה, כל פעם שהוא יורד את מחזירה, אם הוא יושב במיטה את לא עושה כלום, שישב ידבר אל עצמו, שישב ידבר לאחיו, אם אחיו עונה לו את אומרת לגדול יובלי לא לענות, זה זמן לישון. את הולכת ליובל, את מלטפת אותו, את חוזרת אל הקטן, את יושבת מאוד קרוב אליו. מאוד קרוב אליו, הוא מוריד את הרגל, את מעלה אותו בחזרה, הוא פונה אלייך, את לא עונה, הוא יושב, הוא מסתכל, הוא נוגע בקיר, כל מה שהוא עושה עם עצמו, תוך כדי שהוא במיטה, את לא מתערבת, אם הוא יורד, את מחזירה, ואם הוא עונה לך, את לא עונה, ואם הוא בוכה, את עושה לו, מלטפת אותו וחוזרת חזרה, והכיסא שלך מאוד מאוד קרוב למיטה שלו, לא לשכב, לא, את מקנה לו הרגל, שיהיה לו, ולך קשה לשנות. את יודעת איזה כיף זה לישון כשההורי ישן, אם את רוצה להמשיך לישון במיטתו, או אם לוקחים ילד למיטה של ההורים, זה לא מפריע, יאללה, סבבה לכולם.
לא, לא, זה
נורא בעיה. לא, לא, אבל תראי, אנחנו יצורים.
גם אם אנחנו נהיה לידו, זה לא יכול לקחת חצי שעה.
לא, זה ייקח שעתיים. שעתיים, אבל, בגלל זה אמרתי לך שבועיים, עד היום את כן מדברת, את כן כועסת, את כן גוערת, את כן עונה, ואני אמרתי לך משהו אחר לגמרי.
כן.
אחר לגמרי.
אז אני חייבת להיות בכיסא ממש קרוב אליו, עד שהוא נרדם.
כן, שעתיים, וגם למוחרת, וגם אחרי זה, זה ייקח 5-6-7 ימים. ורק אחרי זה זה ייקח שעה, ורק אחרי זה זה ייקח חצי שעה, ורק אחרי זה זה ייקח 20 דקות, ועכשיו 5 שנים תשבי שם 20 דקות. מה אכפת לך? זה נוסח בילד ביטחון, זה כיף גדול. אבל תראי, כרגע מה שאני רוצה לעשות זה להחזיר לילד את ההרגל של הרדמות. אין לו את זה. אין לו את זה. זהו, ואני רוצה רק שהוא יבין לאט לאט שאני לא עונה וזה ירגיז אותו וזה יעליב אותו והוא יבכה, אבל אמרתי לו בלילה לא עונים ואני עושה זה לא שאני מתעלמת, אוקיי? ואני גם מעבירה לו ומלמדת אותו שאם הוא יורד אני מחזירה, אם הוא יורד אני מחזירה, אם הוא יורד אני מחזירה, אלה הדברים. ואני עצמי ניטרלית, אני לא כועסת, אני לא מדברת, אני לא מתנצלת, אני לא גוערת, אני רק דואגת לפרמטרים של השינה. זה הכל. ולכן okay. לא עונה ומחזירה לישון. אלו שני הדברים האקטיביים שאת עושה. לא עונה ומחזירה לישון. וזה okay. ייקח okay. שעות. שעות. Okay. במיוחד שבזמן האחרון הוא כבר רגיל להירדם עם הגוף שלכם לידו. את יודעת איזה הרגל זה? אני רואה לפעמים אנשים שעולים למטוס עם הקרית שלהם. את מכירה אנשים שאומרים, אני לא נרדם בלי קרית, אני לא נרדם רק עם הקרית, אני לא נרדם בחושך, או אני לא נרדם אם יש אור. זה התניות איומות שאנחנו קלקלנו את הילדים.
ועכשיו,
כן, אנחנו מייצרים, אנחנו, עכשיו הילד יודע להירדם כשיש את ההורים במיטה, את הגוף של ההורים, הנשימות של ההורים, החום של הנשימות על הגוף, על הגוף שלו. את מבינה איזה הרגל זה? זה כמו מוצץ. עכשיו אני לוקחת לו, כמה קשה לו יהיה להירדם. מאוד.
נכון.
אם הוא זורק את המוצץ, תחזירי. הוא זורק, תחזירי. הוא זורק, תחזירי. 60 פעם, בלי מילה. תתכופפי, תחזירי, עד שהוא יבין שהמשחק הזה לא מהנה, אין שם משחק.
אין לך מי לשחק, כי כן,
כן, כן, כן. אני רק מטפלת במצב, כי ברגע שאני מחזירה וכועסת, מרגישה, מחזירה וגוערת, מחזירה ואומרת, אתה לא תזרוק יותר, אם אני לא מרשה לזרוק, הוא יזרוק בכוונה. את מבינה?
אוקיי, עכשיו, כן, הבנתי, עכשיו משהו נוסף, גם הגדול וגם הקטן, לפעמים לא כל לילה, אבל הם, יכול להיות שאחד יבוא למיטה, שאני יבוא, כאילו הם באים למיטה שלנו. עכשיו, הגדול, אני אומרת לו, תחזור למיטה, אין לנו, זה לא נוח, זה לא נוח במיטה, אין לנו, זה לא נוח לאף אחד, אנחנו לא ישנים בצורה נינוחה, מבינה? אז זה לא כזה מעניין אותו, ואז הוא מתחיל כזה יותר קצת לילל, ואני מפחדת שהוא יעיר לי את הקטן, אז אנחנו זורמים עם זה. אבל איך אנחנו נמנעים מהדבר הזה?
תראי, קודם כל, קודם כל נעשה פרה פרה. תראי, ברגע שאתם לא החלטיים ולא עקביים, הילד יודע שמדי פעם מאפשרים לו. אז אם מדי פעם מאפשרים לו, הוא ימשיך לקום כל לילה. אולי הלילה זה יקרה. לא רק זה, אתם מדברים על זה, אתם מתעסקים בזה, אתם משוחחים על זה, ובסוף אתם מתפתים, לא עומדים, לא עומדים בכל הדבר הזה. אז כל הדיבורים שלכם שווים, את יודעת למה. נכנס לו באוזן אחת ויוצא לו מהאוזן השנייה. כי ילדים לא לומדים מדיבורים, ילדים לומדים מדברים שקורים להם, מחוויות שקורית להם במציאות. איפה חייכו עליי, איפה כעסו עליי, איפה הם עמדו מאחורי המילה שלהם, כמה הם לא עומדים מאחורי המילים שלהם, הם לא עושים מה שהם אומרים, כל מיני דברים כאלה. מבינה? אז, אז, לכן, תשמעי, תיכנסי פה לשיחות, תיכנסי ל-103 FM, לאפליקציה, באמת, ותכתבי הרדמות או משהו כזה. אני דיברתי על זה כבר המון, זה לפעמים לקחת מזרון ולישון שם, זה לפעמים להחזיר את הילד ולשבת בחדר על אותו כיסא שהרדמתם אותם בלילה, לשבת ולהגיד לו, אני פה מתוק.
לא, להגיד לו, בוא למיטה שלך, אני אשב לידך.
לא, את אפילו לא להגיד לו, להגיד לו, מה ממאה היום, אם אתה תבוא בלילה ותתעורר כי משהו העיר אותך ובאת אלינו, מכיוון שזה לא נוח לנו ואני רוצה להרגיל אותך לישון במיטתך, אנחנו נחזיר אותך, ואנחנו נשב שם ונשמור עד שתרדם. כמו בערב. נשב ונשמור. ואז זה מה שאתם עושים, אתם תרדמו על הכיסא, והוא, אבל אז אני עקבית. אחד אני מחזירה, 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 ואז כל הנושא של ההתעוררות כבר לא שווה. אין טעם. ויכול להיות שאחרי שבוע, שבועיים כאלה, הוא יפסיק להתעורר בכלל. מבינה? זהו. בהצלחה. בהצלחה, וכל טוב, וכל טוב, תודה. אני מזכירה לכם שהטלפון הוא 1-900-1-900-722-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אוקיי, סורי, סליחה, שבתי אליכם. תראו, אני רוצה רגע, אני נוצל את ההזדמנות כדי לדבר על קיץ ועל חופש. במיוחד מכיוון שהקייטנות, כנראה, רוב הקייטנות הסתיימו. תראו, מצד אחד, זה חופש. אני בזמן אנחנו מספרת את הבדיחה, אני לא זוכרת אם סיפרתי את זה לכם, אני אוהבת אותה פשוט, זה נשמע מצוין. מתקשרת אליי, לי, חלק מהנכדים שלי הם כבר מתבגרים. מתקשרת אליי אחת מבנותיי ואומרת לי, שהמתבגרת שלה, זה היה 1:30 בצהריים, היא עובדת, היא עושה כל מיני דברים אחרי צהריים ובערב הנערה, אבל עכשיו 1:30 והיא ישנה. ואומרת לי, שואלת אותי, ביתי, שאני אעיר אותה? מה את אומרת, אמא, שאני אעיר אותה? אמרתי לה, מה פתאום? קודם כל, לכי ותבדקי דופק. יש דופק? מעולה. עכשיו, תניחי לה ושתישן. תראו, אני אומר את זה כאילו בצחוק, אבל כשהמתבגרים ישנים, הם בינתיים לא עושים שני דברים. הם לא אוכלים והם לא במסכים. אז כבר הרווחנו, נכון? הרוויחו גם הם. אבל, אם לא בהומור, אלא כן בהבנה של המצב, קודם כל, זה חופש, חבר'ה. לא חשוב מה אנחנו או אתן חושבות וחושבים על מערכת החינוך. הם 10 חודשים בשנה, למרות כל החופשות שבפנים, הולכים לבית ספר ועובדים. ועובדים קשה מאוד, ועומדים תחת ביקורת, ועומדים בעלבות, ועומדים בשיעמום, ועומדים בחרם, ועומדים בחוסר שימת לב, ועומדים בהצלחות, ועומדים בכישלונות. עבודה קשה מאוד, הרבה פעמים סיזיפית, הרבה פעמים מאוד לא נעימה, הרבה פעמים גם משעממת, אבל הם הולכים, והם עושים את זה. רובם, יום יום. זאת אומרת, הם יצאו לחופש, נקודה. לכן אני בחופש הזה נגד עבודה, נגד חוברות עבודה. כשאנחנו היינו ילדים, אתם זוכרות, קראו לזה חוברות עבודה. עצם המילה זה דבר שצריך לעבוד בו, נכון? אני נגד חוברות עבודה בקיץ. אלא אם כן, שימו לב, כמעט כל דבר, לכל כלל, כמעט תמיד יש יוצא מן הכלל, נכון? לכן, חוברות עבודה, זה, למה לעבוד? הם בחופש. אלא אם כן, כמו שהתחלתי להגיד מקודם, זה חובה, כי בסוף הקיץ יש לכם, יש להם איזה מבחן שקובע את גורלם לעלייה, אני לא יודעת מה, לעליית כיתה או לא, או מעבר לבית ספר או לא, או לאיזה, וואי, לאיזה תוכנית לימודים הם הולכים, אוקיי? זה, וואו, ממש חשוב, אנחנו נצליח גם לייצר מוטיבציה לילדים אולי, אז אני רואה סיבה לעבוד בחופש. הכוונה היא בעבודה לימודית. עכשיו, לעבוד כדי להרוויח כסף, וואו, אני בעד, אני בעד העסקת קטינים, עכשיו מישהו ייקח ויעשה מזה כותרת. כמובן לא בעבודות מסודרות ומוכרזות, אלא אני רוצה שילדים קטנים מגיל מאוד צעיר יבינו מה זה אומר להרוויח כסף. ילדים אין להם חשיבה מופשטת. הם לא יכולים להבין שכסף בא משכר, הם לא יכולים להבין כמה כל אחד מרוויח, מה המשמעות, והאם אני מרוויחה 8,000 או 18,000, מה זה אומר מבחינת היכולת הפרנסה. כי אם אני מרוויחה 18,000, האם יש בבית 5 ילדים או 2? האם בן זוגי גם מרוויח, בת זוגתי גם מרוויחה או לא? איפה אנחנו חיים? יש אזורים הרבה יותר זולים בארץ, יש אזורים יותר יקרים. קניות רגילות של סופר ובגדים. עכשיו, זה ילדים לא מסוגלים להבין. אנחנו יודעים שכסף קונה דברים. אבל מה זה כסף? מאיפה בא הכסף? לכן אני בעד, גם חינוך פיננסי, שזה דמי כיס, אבל לעבוד כדי להרוויח, ולא לעבוד בבית בשום פנים ואופן. עבור דברים של בית לא מרוויחים. לא לרדת עם הכלב, לא להחליף את החול של החתול, לא לשמור על האחות, אפילו אם זה במקום יציאה, לא לנקות את הבית. וואי, אתם יודעים שיש לי פודקאסט, הורים, ילדים, יחסים. פודקאסט נהדר שבו השותף שלי ואני, שרון פאר, אנחנו מראיינים אנשים שמעניינים אותנו, ואנחנו חושבים שיעניינו גם אתכם. זה נמצא בגוגל פודקאסט, זה נמצא בספוטיפיי כמובן, בכל המקומות. הורים, ילדים, יחסים. ואנחנו ראיינו השבוע את בן ברוך. ובן סיפר לנו, אתם תשמעו את זה כשתשמעו עוד שבועיים את השיחה איתו, בן סיפר לנו כשהם היו חוזרים עם 5 ילדים, כשהוא היה ילד והוא גר בבת ים, ההורים שלו תמיד עבדו. וגם גם אמא שלו עבדה, גם בלילות, אתם אחר כך תצטרכו להקשיב כדי להבין למה. הם היו חוזרים הביתה מבית ספר, ההורים היו בעבודה, הילדים ניקו, סידרו, שטפו, ואז הם יצאו לחוגים שלהם ולשחק עם החברים שלהם. עכשיו, אף אחד, שתבינו, זה היה מאוד טבעי, זה היה ברור, זה חלק מהתפקיד. הילדים לא טפילים, לכם, עכשיו אני עושה לכם ניתוח, כן, זה לא מה שבן אמר. הילדים, גם הילדים שלכם, הם לא טפילים בתוך הבית הזה. אנחנו מגדלים טפילים. אנחנו מגדלים נסיך. נסיך לא עושה כלום, מלך עובד קשה, נסיך לא עושה כלום. מלבישים אותו, מנקים לו, מסדרים אותו. תסתכלו את כל הנסיכים האלה שעומדים עם הידיים פרוסות והמשרתות באות ומלבישים אותם. ככה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, למה מה? מה פתאום? אמא מלבישה ילד בן 10, הוא לא יודע לכפתר. למה שהוא ידע לכפתר, אם את לא לימדת אותו? אם את לא אמרת לו, הנה קופסה עם כפתורים, תכפתר, תכפתר את הכפתור של המכנסיים שלך. מה? מה שלא מלמדים אותם, הם לא יודעים. וילדים שגדלים בבית, בהבנה, שאתה חלק מהבית הזה, ומצופה ממך, וזה מה שצריך לעשות, ואמא ואבא עובדים מאוד קשה מחוץ לבית להביא פרנסה, שלך יהיה נעלי ספורט, שלך יהיה חולצות, שהמקרר יהיה מלא. מלא, המקרר מלא אוכל. אוקיי? שנוכל בקיץ לנסוע לחופש, לחופשה משפחתית איפה, בטבריה, לא חשוב איפה. אוקיי? ברגע שאנחנו מגדלים ילדים בהבנה שהם חלק מי ומצופה מהם, וזה מה שצריך לעשות. ואם זה לא קורה, אני מייצרת מצב שיש לזה תוצאה. והתוצאה של זה, זה כל השיחות שלנו. זה כל השיחות שלי פה, גם ברדיו. והתוצאה של זה, זה גם כל מה שתמיד מופיע גם בספרים שלנו. אנחנו את הילדים מרגילים. אנחנו מקנים לילדים הרגל. ילד בן 3, 4 או 5, שאמא שלו ואבא שלו לוחצים עליו, או לא מבטרים לו שיסדר את החדר, לא מבין מה הלחץ. מה הלחץ? הרי מחר אני מבלגן עוד פעם. מה החשיבות של זה? הוא לא מבין. לכן, אני מקנה לו את ההרגל של סידור חדר. אני אסדר איתך, אני אעזור לך, לאט לאט. תמיד שאני מדברת על סידור חדר, דרך אגב, אני אפה לכם רגע במחשבה, אבל תמיד שאני מדברת על סידור חדר, אני נזכרת באחת הבנות שלי, שהיא עם קשיי קשב וריכוז מאוד 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 קשים. ואחד מהם זה קושי בהתחול. קושי בהתחול אומר שכשאת שולחת ילד עם הפרעת קשב, ואומרת לו, לך סדר את החדר, וחדר נראה מבולגן כמו שצריך, כמו שנראה חדר של ילדים קטנים. בלגן. סבבה. גם אותי בלגן לא מפחיד. ושולחים ילד כזה לסדר את החדר, הוא עומד בפתח החדר, ולא יודע מה לעשות קודם. כי זה הקושי בהתחול. ולכן לילדים האלה אומרים, מאמי, אתה תסדר את הלגו, אני אוספת את הקלפים של המשחק הזה. הבלגן הכללי, כשאני לא יודע ממה להתחיל קודם, זה קשה. לכן שולחים אותם לאחד אחד, אתה תכניס בבקשה עכשיו רק את הכדורים הקטנים של המשחק הזה, אני בינתיים אוספת את הבובות. אוקיי? הבנתם? אז הנה, קפצתי לכם רגע לקשיי קשב. לא כולם כאלה, לא רק זה בא לידי ביטוי, אבל ככה זה עובד. וואי, אז עכשיו אני ברחתי לעצמי ואני לא זוכרת איפה הייתי. בקיצור, אנחנו מקנים להם הרגלים. מתחילים עם ילדים קטנים, ממשיכים עם ילדים גדולים, ואומרים לו, יש תוצאות לזה שאתה לא מסדר, אם הוא גדול ולא הרגלתי. ואני עכשיו רוצה להתחיל להרגיל, והוא כבר בן 5 והוא בן 6, והוא אומר, לא בא לי. בואו אני אספר לכם סיפור על כמה ילדים לומדים מהר. הייתה לי תלמידה ישראלית שחיה בארצות הברית, והבת שלה בת, הייתה כמעט 4, לא הייתה מסדר את החדר. אז היא עשתה משהו שהוא מאוד אמריקאי והוא מאוד קפיטליסטי, שנראה לה נורא הגיוני, והיא אמרה לקטנה שלה, מאמי, אם תסדרי את החדר אני אתן לך דולר. והילדה אמרה, וואי, זה כיף, ילדים נורא אוהבים שנותנים להם כסף. כי הם יודעים שהם יכולים לעשות עם זה כל מיני דברים, לא מבינים כלום, אבל יש ילדים גם שנותנים להם כסף, והם רק שמים אותו בקופה, ואפילו לא יודעים מה לעשות בו, איזה שימוש לעשות בו. בכל אופן, הלכה הילדה סדרה את החדר, אמא נתנה לה דולר, והוא שמה באיזושהי קופסה. למחורת אמא אומרת לה, מתוקונת, די, נו, אי אפשר עם הבלגן הזה, עוד תכף הולכים לישון, צריך לסדר את החדר. והילדה אומרת, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל את יודעת שאם תסדרי את החדר, אני אתן לך דולר. יופי, רצה הילדה סדרה את החדר וקיבלה דולר. וככה זה היה 4 ערבים. בערב החמישי, הילדה אומרת לאמא, אבל אני לא רוצה לסדר את החדר, אמא אומרת לה, אבל מאמי, את יודעת ש... אז הילדה אומרת, רגע, אמא, רגע, אמא, רגע. רצה הילדה לחדר, הולכת לקופסה, מוציאה משם דולר, באה לאמא שלה ואומרת לה, אמא, קחי דולר, תסדרי את החדר. אתם הבנתם את הקטע הזה? וואי, יש לי שיחה, מקסימום אני אתחיל אותה עכשיו ואני אמשיך אחרי החדשות. אבל אתם מבינים את הקטע של הלמידה? הילדה למדה, אם את רוצה, זה למידה ספציפית, אם את רוצה חדר מסודר, תשלמי למישהו והוא יסדר לך. ככה ילדים לומדים. אם אתם, עכשיו ניקח את זה רגע למקום חיובי, אם אתם רוצים שהילדים ילמדו משהו, תייצרו מצב שממנו הם ילמדו שכדאי להם. אולי הכדאי להם זה חיוך, אולי הכדאי להם זה ממתק, אולי הכדאי להם זה אמא לא עייפה לעוד סיפור, אולי מה שכדאי להם זה אמא לוקחת, אתם תחליטו. אבל זה לא צריך להיות ענייני, ואני מניחה שיהיו לנו עוד שיחות שאני אצליח להרחיב את זה. וכמו שאמרתי גם מקודם, בספר שלי הכל ישנו, בספרים שלי. ואני עונה רגע לשיחת הטלפון, שלום.
שלום, מיכל.
אלן, אלן.
קודם כל, תודה רבה, אני לא יודעת מה זה להיות אמא בלעדייך.
וואי, תודה, תודה. את יודעת מה, אני רוצה לספר לך סיפור, אני מספרת אותו גם בהרצאות, העליתי את זה גם לרילס אצלי באינסטגרם. דרך אגב, תצטרפו לאינסטגרם שלי, מיכל קו תחתון דליות. כותבים מיכל דליות ורואים אותי. בכל אופן, אני הייתי צריכה הדרכת הורים כשגידלתי את ביתי הצעירה, ולא היה בנמצא. אני ידעתי שהיא לא צריכה פסיכולוג, ידעתי שאני לא צריכה פסיכולוג. אני ידעתי שיש לי המון ניסיון, לא רק עם שני בנים, גם עם בת, שלושה ילדים קודם. ואיך זה יכול להיות שלא עובד לי? והייתי צריכה את עצמי, אבל לא היה אז בנמצא. ועברו השנים, והמצב באמת היה חמור, אבל את יודעת, איכשהו, בעיקר אחרי גיל ההתבגרות, דברים מסתדרים. ואז, כשהייתה עברה בתיכון, גיליתי את הדבר הזה שנקרא הדרכת הורים. מיד נרשמתי לארבע שנים לימודים אחרי צהריים בערב, ומאותו רגע החלטתי שזאת השליחות שלי. אני אתן להורים מה שלי לא היה בזמנו.
זכינו, לגמרי.
יאללה, גם אני זכיתי. אז בואי, נראה איך אני אוכל לעזור לך, ואני רוצה להגיד לך שיכול להיות מאירה, תיקח את השיחה אחר כך, נעשה איזה הפסקה של החדשות ונחזור אלייך אחרי, בסדר?
אין בעיה.
יופי, יופי. אז בואי, ספרי לי.
יש לי בן 10, ש... מתמודד עם כל מיני פחדים סביב אלרגיה שיש לו, הוא אלרגי למזון מסוים, ומאוד חרד ממה שיקרה אם הוא יחשף לזה. הוא צריך לעשות בדיקות דם, הוא פשוט מסרב בתוקף לעשות בדיקות הדם, והוא פוחד, הוא לא יודע להסביר אפילו למה, הוא ילד מאוד חכם, ואפשר לדבר על ההיגיון שלו, אבל זה לא יושב על היגיון, הוא פשוט חרד. כל פעם הוא מסכים מחדש לגשת לבדיקה, אנחנו קנינו לו חומר מרגיע, את החומר מהלחש ליד, הסברנו לו והדגמנו לו, הוא בורח ברגע האמת בבכי ובחרדה נוראית.
כן, זו מהות...
אם יש מה לעשות.
יש, זו מהות הפחד. זו מהות הפחד. פחד זה לא משהו שאתה יכול להסביר. פחד זה משהו שמשתלט על כל הגוף. תראי, אני חושבת, אפשר להגיד אני מאמינה, אבל אני חושבת, כי אני רואה את זה גם בשטח, שאנחנו שכל גוף ונפש מחוברים. ממש מחוברים. עובדה אני זוכרת עצמי, כשאני עשיתי רישיון למכונית, למדנו אז עוד מכוניות עם מהלכים, והיה קלאץ', אם את זוכרת, אם את יודעת עוד מה זה.
גם אני...
יפה, וקלאץ' על רגל שמאל, ואת צריכה כל פעם לדחוף את זה בשביל להחליף את המהלך. עכשיו, אני זוכרת עצמי, כל כך מתרגשת, שהרגל, קפצה לי הרגל כל הזמן על הקלאץ'. עכשיו, את אומרת לעצמך, מה זה קפיצת הרגל אל מול הלחץ שאני מרגישה? מאיפה זה בא? זה בדיוק העניין. זו ההוליסטיות. או מתרגשים לפני בחינה ומקיעים, או יש כאב בטן. אמיתי, כאב בבטן. בכל אופן, לכן הוא לא יכול להסביר. אין מה לשאול אותו ממה אתה פוחד, למה אתה פוחד. כשמישהו פוחד אומרים לו רק, אני רואה שאתה נורא פוחד. בוא חיבוק. אני מבינה. זה הכל, זה הכל. אנחנו לא נצליח לגרום לו לא לפחד. הדבר היחיד שיצליח לגרום לו לא לפחד, זאת התנסות חוזרת ונשנית, חוזרת ונשנית, ועכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו מגיעים איתו להתנסות הזאת. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, ולדעתי זה מצב חירום, בגלל שיש לו אלרגיות למזון.
נכון.
יש היום בדיקות שנעשות בהרדמה מלאה. אז א', אני לא יודעת, תתייעצי עם הרופא. יש לי נכדה שעוברת בדיקות דם בהרדמה.
וואו.
היא לא מסוגלת אחרת, ניסו בכל דרך, אפילו ניסו בכוח, לא עבד.
השאלה אם זה לא לפתור נקודתית, אבל זה לא לפתור לו לטווח הרופא.
זה כן, זה ש... כן, אבל קודם כל בואי נפתור את נקודתית את הבדיקות שהוא צריך לעבור.
נכון.
ואז נכון. כשהוא מתעורר, אומרים לו את זה, הנה, אתה רואה, זה עבר. ואז הוא גם יגדל, וכשהוא יהיה בן 14, הוא יגיב אחרת לזה שהוא בן 10. הוא ירצה, הוא יחזיק את עצמו, הוא ילמד להסתכל הצידה, נעסיק אותו, ניתן לו טלפון ביד, משהו כבר נוכל לעשות אחרת. נבינה? יותר מזה...
הוא מאוד רוצה, הוא הציע לעשות לו כשהוא ישן בלילה.
מעבר להרדמה מלאה, יש גם כמו רופא שיניים, תשטוש. למה אף אחד לא חושב על זה ששמים לו את התשטוש הזה, את יודעת, על הנשימה, על האף והפה. ואז הוא נושם את החומר הזה, זה יכול להיות גז צחוק, וזה יכול להיות גז מטשטש. פעם רופאי שיניים לילדים משתמשים בזה.
אז את אומרת לפתור נקודתית ולא להתחיל את הטיפול במעמיק בחרדות?
לא, כרגע לא, כי כרגע אנחנו צריכים לעשות לילד הזה בדיקות. הוא במצב מסכן חיים.
נכון.
אז קודם כל בואי, לא, 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 הוא לא מסוגל להתמודד עם זה כרגע. מה, נכניס אותו עכשיו לטיפול שנה של נגד חרדות? אפשר. אבל את הבדיקה אני רוצה בשבוע הבא.
נכון. אולי במקפיל באמת.
ואז גם, לאט לאט, קודם כל לעשות מה שצריך. לעשות בדיקות לילד באופן כזה שהוא לא זוועתי והוא לא נוראי ולא יושבים עליו וקושרים אותו. פעם היו קושרים אותם, היום אנחנו לא שם, אבל היום יש אפשרות להקל עליהם, אני אומרת לך, חומר, או גז מצחיק או משהו אחר, ואז אחרי שזה יקרה כמה פעמים, והוא בינתיים גם יגדל, ובינתיים תהליך של התמודדות עם פחד.
הבנתי.
זהו, הספקנו וסיימנו. טוב, ביי.
שבת שלום.
הפסקה, הפסקה. תישארו איתנו, תמשיכו להתקשר. ביי.
אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
ושלוש FM, היי, שלום, כאן מיכל דליות, השעה 11. אני כאן תמיד בימי שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, דוד זבולוני ורעות מתיתיהו ארגון, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ואתם גם יכולים ליצור קשר טקסט, זאת אומרת לכתוב, טקסט לוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, איך הספקנו להכניס מקודם שיחה בחמש דקות? וואו, מאוד לא טיפוסי לי אני, שוואי, מאוד לא טיפוסי לי. כן, פה מאחורי הזכוכית הם עושים לי פרצופים. מה, מה? ככה הייתי פעם? וואו, לחזור לזה אתם אומרים, יאללה, יאללה, טוב. נכון, פעם הייתי יותר ספקנית, טיפה פטנית עם הגיל. יאללה. אז הנה, כבר יש מישהו או מישהי שמחכים לי, בואו נשמע. שלום.
שלום.
היי.
אלן. רציתי להתייעץ איתך לגבי הבת שלי, היא בת 9. פשוט שמעתי אותך מדברת על עזרה בבית ודברים כאלה.
כן.
אני, לא רק שאני לא מבקשת ממנה עברה, אני מוצאת את עצמי מהירה לה על אותם דברים כל יום. להחזיר את המגבת, מהחדר, לאמבטיה, להניח את הנעליים, בארון הנעליים, להוציא את הקופסת אוטומטית. כל יום בעצם אותם רוטינה, כן. ואותם משימות ואותם דברים, היא יכולה לעשות, לחתוך סלט פתאום או לפזר מדיח, וזה כאלה דברים.
רגע, היא יכולה לחתוך סלט ו...
נגיד לפזר מדיח שאני מבקשת, אבל תמיד המגבת אחרי המקלחת תישאר על המיטה, ותמיד הקופסה תישאר.
זאת אומרת, ילדה מתוקה לפעמים עושה דברים, מבקשים ממנה, עם בעלה, כן? בעלה לפנות את המדיח ולסדר אותו בארונות, אז היא עושה את זה.
נכון, אבל יש דברים קבועים שהיא לא עושה. כאילו, שאני מוצאת עצמי כל יום.
הנעליים שלה, מגבת אחרי המקלחת, מה עוד?
לחבות אורות, להוציא את קופסת האוכל מהתיק, כל פעם אני מוצאת עצמי.
ולא עושה. תראי.
כל יום אותם הערות במשך שנה. ממש כל יום אותו דבר.
עכשיו, את מוצאת עצמך, את אומרת לה את זה באופן, בוא נגיד, במזג שוויוני, כאילו, יעלי, תוציא את הקופסה שלך מעתיק, או, נו, יעלי, עוד פעם אני צריכה לבקש שוב להוציא, תוציא את הקופסה שלך מעתיק.
אני מודה שגם וגם, אני באתי בשתי הגישות, ואני
כי לפעמים את גם, אוקיי.
אני אובר, אז אני...
נכון, כי זה מתסכל, וזו דרך אגב איזושהי תובנה שאנחנו צריכים להבין, אנחנו כועסות, גוערות, כועסות, מרימות את הכל, כשאנחנו מתוסכלות, כשאנחנו כבר מרגישות חוסר עונים, כאילו דיינו כמה פעמים צריך להגיד, ריבונו של עולם, מה, אוקיי, את יודעת מה אני אעשה? אני ארחיב איתך, גם לטובת המאזינים, את הרעיון של אחריות, אוקיי? כי הרבה פעמים אומרים, אני נותנת לילד אחריות, חבר'ה, נותנים לילדים משהו, הרי לילדים יש חורים בידיים, נכון? טיפול להם האחריות מהידיים. לא נותנים לאף אחד אחריות, אחריות זה משהו שאני לוקח או לוקחת או לא רוצה. אני מדמה אחריות לכיסא, שאני יושבת עליו. כל זמן שאני יושבת על הכיסא הזה, אף אחד אחר לא יכול לשבת. בואי אני אתן לך דוגמה, למשל, אישית סיפור שלי. לי יש 4 ילדים, אני כל בוקר הייתי מכינה 4 כריכים, לכל ילד מה שהוא אוהב, אחד עם שוקולד, אחד עם קוטג' וזיתים, אחד עם חומוס ונקניק, אחד אני לא זוכרת כבר מה, עם כלום, בלי כלום, כן בפיתה, לא בלחמניה, כל אחד מה שהוא אוהב, עוטפת, שמה, שמה מדבקה, מציירת את השם שלו, תמיד הייתי, גם אני בטיולים, עושה להם סנדוויצ'ים וכותבת על הנייר את השם של הילד שאליו זה מיועד, ושמה את זה על השיש במטבח, והילדים בדרך חוצה לבית ספר, לחטיבה, לתיכון, ביי, אמא, ביי, חיבוקים, נשיקות, אני נוענת נעליים, מסדרת עצמי את האיפור, הם הולכים, לוקחים את הקריך שלהם, דוחפים בתיק ויוצאים מהבית. חוץ מאחד. וכמובן הרזה של כולם, בין כולם. לא! כל יום בסוף היום אני מסתכלת על השיש, לא בסוף היום, אני מסתכלת על השיש, אני רואה את הקריך שלו שם. עכשיו, הלב נחמץ. הבן אדם הולך לעבור 5-7 שעות בבית ספר, בלי אוכל, ועוד גם הרזה, שגם ככה כבר הלב שלך, את יודעת, קווץ'. אני הייתי תופס את הסנדוויץ', רצה למטה במדרגות, עומדת וצורחת, נגיד קראו לו אבי. אבי! הסנדוויץ'! ומנפנפת. עכשיו, תביני בוקר, הרחוב מלא ילדים שהולכים ברגל לבית ספר, והוא כבר הגיע לרמזור, עדת מהמאה מטר ממני, חוזר אליי שפוף כזה עלוב ומלל, ואני עוד פעם גוערת בו, נותנת לו, דוחפת לו לתיק, והוא הולך לבית ספר. יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, וכל יום אני מזכירה לו, וכל ערב אני מדברת על זה, וכל יום אני יורדת וצועקת עליו, וכל יום, ויום אחד אמרתי לעצמי, גברת, שכל, כל זמן, אתה רק שתביני איך המוח שלנו עובד, כל זמן שמישהו אחר עושה עבורי את העבודה, המוח לא יתאמץ לזכור את העבודה הזאת. למה לי? אומר המוח לעצמו. המוח נועד לקיצורים, להקלות, להקל עליי. זה כמו שאת נכנסת לבניין שבחיים לא היית בו, ואת רוצה לרדת במדרגות מקומה 10 למטה. את לא מחזיקה במעלה במעקה ומסתכלת מדרגה, מדרגה, מדרגה. לא! את מחזיקה במעקה ויורדת טק, 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 טק. איך? הרי בחיים לא היית שם. איך? כי המוח יודע. כי כל המדרגות עושים תמיד באותו גובה אחת לשנייה ובאותו רוחב. הבנת הקטע? אם אנחנו יורדים בסולם שמעולם לא היינו בו, אז אנחנו יורדים, כמו שאמרתי קודם. מסתכלים ואחד אחד. עכשיו, אותו דבר הוא. אין שום סיבה שהוא. הכיסא הזה תפוס, אני יושבת עליו. אין שום סיבה שהוא יושב עליו גם. מה, עליי? איך? אני לקחתי על עצמי את האחריות של הילד יהיה סנדוויץ' בבית ספר. עכשיו, מתי הוא יזכור? כשקמתי מהכיסא. כשקמתי מהכיסא. וזה לא עונש, זה כדי שהוא יזכור שזה אחריותו. כדי שאני אוכל להפסיק מזה.
אני חייבת לציין, אני ניסיתי את זה, ופשוט באתי בבוקר כמה ימים, ומצאתי אותה, יש פשוט ישנה עם המיטה, מגבת מסורבלת בין הסמכות.
אוקיי, אוקיי, שנייה, דקה. עכשיו, אנחנו תמיד צריכים, בהעברת האחריות הזאת, עכשיו אמרתי לו, ממי, אני לא רודפת אחריך יותר, כי בלי כעס, כי לא נעים, כולם מסתכלים, ואני מבייש אותך, ואני מבייש את עצמי. 3 ימים הוא הלך לבית ספר בלי אוכל. לדעתי, ביום הרביעי הוא זכר, כי המורה כבר גערה בו. אבל הם מסתדרים הרי איכשהו, כן, אנחנו לא מגדלים ילדים רעבים. אנחנו לא גרים באיזשהו, לא יודעת מה, באיזושהי נקודה במרכז אפריקה. אבל אז הוא למד. וכשהוא גם בא הביתה, ואני ראיתי את הסנדוויץ' על השיש, ולא רצתי אחריו, שאלתי אותו, איך הסתדרת, מאמי? היית רעב, או המורה דאגה, הסתדרת, הראיתי גם אכפתיות, אין לי מה לחוס עליו. ברור לי את התהליך של הלמידה, וזה תהליכי, זה לא קורה בבום. אני לא הולכת לייצר, מתי ילדים לומדים בבום? ככה, בום. כשזה טראומה, אנחנו לא הולכים לייצר משהו טראומטי לילדים. אנחנו הולכות לעבוד קשה כשזה תהליך למידה. עכשיו, לא תמיד אנחנו יכולות להרשות לעצמנו את תהליך הלמידה. אני לא אתן לבת שלי להיכנס להיריון שתבין את חשיבות השימוש באמצעי מניעה. אוקיי? או שהוא יידרס בכביש בקטנה ככה, שיבין שהכביש מסוכן. זאת אומרת, ברור שלא. ואז זו בעצם החלטה שלנו. ממה אני יורדת והאם יש טעם לרדת? עכשיו, נגיד שזו מגבת. והילדה נשכבת במיטה מקורבלת במגבת, או המגבת שלה נשארת במיטה, ואני החלטתי שאני לא מהירה לה יותר, אז אני באה ואני אומרת לה, מעמידה, אני לא מהירה לך יותר על המגבת, תרצי תסדרי, לא תרצי, לא, באמת, אני לא מהירה. אני בערך אגב באופן אישי, מיכל דליות, הייתי מהירה, כי אני שונאת מגבות רטובות, אחר כך הן מסריחות, זה פשוט, זה מעצבן אותי. אבל את מבינה, האם להעיר או לא להעיר, תלוי גם בהורה שיושב מולי. זה לא רק בגלל שמיכל דליות אמרה, זה בגלל שאני מנחסת את זה לעצמי, אם זה מתאים לי כן או לא. נבינה? ובמיוחד בגיל 9, ובמיוחד שכבר נכנס לגיל ההתבגרות, ובמיוחד שאני רוצה לשמור על יחסים טובים עם הילדים, את כל התהליכי הלמידה שאני אעשה, גם אם זה מעצבן אותם, אני אעשה את זה מבחינתי, עם כבוד לעצמי וכבוד אליהם. אני אהיה תקיפה, אני אולי אטיל גם איזה סנקציה, אני אהיה מאוד ברורה, יש לי מבט, לי יש מבט, שהופך אותם לנציב מלח, אם לא קרח. אבל זה כי אני מתכוונת, זה קורה לי מאחורי העיניים. אז הם מאמינים לי. עכשיו, אם אני יכולה להגיע למחלטה, עכשיו יש החלטה שלי, והחלטה אומרת, האם אני רוצה להעיר או לא להעיר, האם נמאס לי או לא נמאס לי. ונגיד אני החלטתי שאני לא מהירה יותר. קודם כל אני באה לילדה ואני אומרת לה, מאמי, את יודעת מה, אני כבר אומרת לך שנה, לא להיכנס עם המקלח, עם המגבת למיטה, להשאיר אותה או לתלות אותה או לשים אותה בחוץ, לא עובד, לא יודעת, את תמיד נכנס אתם למיטה. אני לא אהבת את זה, זה לא נעים לי, רק שתדעי לך אם אני אבוא ואני אראה את המגבת, אני פשוט אקח אותה. או שאת יכולה להגיד, לא בא לי, לא נראה לי, לא נעים לי, אני לא מהירה לך יותר, את רוצה להישאר עם המגבת, מאמין תשאר עם המגבת, זה באמת החלטה שלך. ואז היא שוכבת מקובלת במגבת, מה קרה? אני רוצה שתביני שההחלטה שלך, איך אני מגיבה. אם אני מהירה, מתי אני מהירה, או שאני לא מהירה. אם אני לא מהירה, מה אני עושה אם אני לא מהירה? זה איזשהו, זה כאילו, או, כי אני לא, אני אגיד לך גם למה. ואני אתן לך עוד
איזושהי... אם אני עושה את זה בעצמי, אז היא כבר יש לה איזה פתח לפינוק הזה. של, טוב, אמא כבר תרים את זה.
אז מה?
זה קט עצמי, כבר לא להרים את זה.
לא נורא, לא.
זה יחמיר את המצב
בזה. דווקא, לא, אני חושבת אחרת. זאת מחשבה של מבוגרים, וזה דרך אגב הייתה לי גם בשיחה הראשונה שדיברתי איתו, על ההבדל בין איך ילדים חושבים לאיך מבוגרים חושבים.
אוקיי.
הסצנה של המגבת, המסקנה של הילדה תהיה רק על המגבת. אם היא תנסה לקחת את זה למקום אחר, תפעלי. הילדה לא אומרת לעצמה, הבנתי, אוקיי, היא מבטרת לי. יאללה, אולי גם תוותר לי על זה, אולי גם תוותר לי על זה, אולי, יכול להיות שתגיד את זה לעצמה.
זה מה שאני מרגישה.
אז תפעלי. אז תפעלי. אבל אני רוצה להגיד לך פה משהו, ולהפנים אותו, ואני גם אומרת זה לכולכם, הורים יקרים, אמאות, אבות, סבים וסבתות. אנחנו לא יכולות לגרום לילדים לעשות מה שאנחנו רוצות. אני לא יכולה לגרום לה להרים את המגבת. אני לא יכולה לגרום לה לשים את לקחת הנעליים מהסלון לחדר. לא יכולה. לא יכולה, מה? לקופף את הגוף שלה ולגרום לידה שלה להיפתח ולתפוס את הנעליים? לא יכולה. אני לא יכולה לגרום לילד לא לרדת מהמיטה. מה, אני אקשור אותו? לא יכולה לגרום. אני לא יכולה לגרום לילד לא להתחצף אליי. אני לא יכולה לגרום לילד לא להרביץ לאחותו. ואני לא יכולה לגרום לילדה לפנות המדיח. אני לא יכולה לגרום לילדים לעשות שום דבר שאני רוצה, או לא לעשות מה שאני לא מרשה. כי הידיים שלהם ברשותם, והרגליים שלהם ברשותם, והפה שלהם ברשותם. ואנחנו גידלנו אותם ככה. ככה, סבא וסבתא שלנו לא גידלו אותנו ככה. אנחנו מגדלים אותם כך. הם גדלים במאה ה-21, בעולם דמוקרטי, עם אווירה דמוקרטית, יש להם זכויות בחירה, עד איפה שכבר אין להם זכות בחירה, כן? הרבה פעמים. זכות הבחירה שלהם הולכת וגדלה, ככל שהם הולכים וגדלים. הולכת,
נכון,
כן?
זה נכון.
עכשיו, כן. וברגע שאני מפנימה את הרעיון הזה, שאני לא יכולה לגרום לבת שלי להרים את המגבת, אני צריכה להתחיל להחליט, מה אני עושה? אני יכולה להחליט ולהגיד לה, תקשיבי טוב. אני רואה ששום דבר לא עזר לי. שימי לב, אני צריכה לייצר מציאות, שממנה הילדה תלמד, אחרי איזה זמן, שכדאי לה להרים את המגבת. נכון?
Mm-hmm.
זה מה שאני רוצה. כי כרגע לא בא לה. ואם אני ארים, אני אומרת לעצמי, היא תבין שאני מפנקת אותה, ואז היא גם לא תרים דברים אחרים. אז לא מתאים לי. אני רוצה לגרום לה להרים את המגבת. נגיד, זה מה שהחלטנו. אוקיי?
כן.
אני רוצה שתבינו, אנחנו יכולים להחליט שלוש החלטות שונות, אבל זה מה שהחלטנו. אז אני באה ואני אומרת לה, תקשיבי, טוב? אני ראיתי ששום דבר לא עזר לי, לא עובד לי, אני מבקשת ממך להרים את המגבת. עכשיו, שימי לב, כל דבר לגופו, המגבת זה סיפור לחוד. שבועיים אחרי זה הנעליים זה סיפור לחוד. כל אחד זה סיפור בפני עצמו. לא הולכים פה ואומרים, מהיום, כל הדברים האלה. לא.
כן, אוקיי.
ממש לא. לכן, את אומרת, אם אני אראה את המגבת, אני אקח אותה. ואני אגיד לך למה אני אקח אותה, כי אני חושבת שזה לא ראוי, מגבות רטובות, יש שם חדקים, יש שם רטיבות, יש שם מים, יש שם רטיבות, זה מסריח, זה מתלכלך, את מקורבלת בזה, הגוף שלך אין לו את השקט והמנוחה שהוא צריך, אני לא אוהבת את זה, את לא עושה את זה, אז אני אעשה את זה. אבל תדעי לך, שמכיוון שאני עושה משהו, שאת צריכה לעשות, אני, את אומרת, משהו, את מייצרת לי יותר עבודה, אקסטרה עבודה, שהיא לא אמורה להיות העבודה שלי. אני מהיום מפסיקה, 3 נקודות. תחליטי מה? תתי לי סנקציה. אני היום לא מגישה לך לאכול. אני אקרא לך, אני אגיד לך בואי לאכול, תדאגי לעצמך, את כבר גדולה, את בתשע את יכולה. אני היום לא, מה? את מבינה? תראי, זה כאילו את אומרת לה, תקשיבי, בספר ההכוונה לתפקידי ההורות, לא כתוב שאמאות צריכות להרים את המגבת של הילדים. כתוב שאמאות צריכות לדאוג לאהבה ולביטחון ולמקרר מלא ולתנאים טובים לצמוח. אבל לא כתוב שהן צריכות לסדר את הנעליים אחרי הילדים, וגם לא כתוב שהן צריכים להרים את המגבות. כן כתוב שצריכים לשמור על יחסים טובים. אז אני החלטתי לשמור על יחסים טובים ולא לגעור בך יותר. אני החלטתי לבקש פעם אחת, ממש אני שונאת להיות כמו קרוז בים, תצאו מהמים, תצאו מהמים, תצאו מהמים. פעם אחת אני אבקש ממך לכם את המגבת, פעם אחת אני אבקש ממך לקחת הנעליים, פעם אחת אני אבקש ממך לפנות את הכלים שלך מהשולחן, והחלטה שלך, אם את משתפת איתי פעולה או לא. אבל אם לא, אני רוצה שתביני, את לא משתפת איתי פעולה, גם אני מורידה קצת מהאחריות שאני לוקחת על עצמי, בכל מה שקשור אלייך. ותחליטי מה? אפשר?
אפשר, נגיד, להגיד לה, אין אייפד, להוריד מסכים, להוריד טלפון.
תראי, זה מה שההורים עושים תמיד. אם את עושה את זה, אז תעשי את זה כך, שזה יהיה קשור באופן הגיוני למה שהיא עשתה. זאת אומרת, את באה ואת אומרת לה, תקשיבי, כמו שאני רואה את זה, לכל הנפשות שגרות בבית, יש אחריות על איך שנראה הבית הזה. על הקהילה הקטנה הזאת שנקראת בית. אחריות שלי היא הרבה יותר גדולה משלך, ברור, אני המבוגר, אני אחראי, גם לפרנסה, גם לביטחון, גם לתריסים, גם לאוכל במקרר, גם לחופשות, גם לבגדים, להמון, ברור, ברור, ברור. גם אפילו לאהבה אלייך. אבל גם לך יש. וזה הדברים שקשורים בך, זה הנעליים שלך, המגבות שלך, הכלים שאת אכלת מהם, זה שלך. שזה מבחינתי חובות. שמי, גם החובה שלי זה לפרנס טוב את המשפחה. בגלל זה אני עושה את זה. זה אחת מהחובות של המבוגרים. והחובות שלך הם 3-4 הדברים האלה. עכשיו, יש לך מלא זכויות בבית הזה, המון, המון, המון. הזכויות הן ליהנות מהאייפד שאבא ואני קנינו, כמובן, ברור לך, כן? זה מהכסף שלנו. מהפינוקים שאנחנו עשינו. חלק מהחובה שלי לתת לילדה את התנאים הטובים. אז מבחינתך עכשיו זה זכות להיות באייפד. או לקבל, תגידי כמה דברים שאת רוצה, או לצאת, הזכות היא לצאת אחרי צהריים עם חברים, אחרי שהחובה היא לגמור שיעורים, כי בכל אופן אנחנו חיים במסגרות. ולכן, כל זמן שהנעליים שלך לא במקום, אמי, והכלים שלך לא בקיור, והמגבת לא תלויה, האייפד לא ינתן לך. אין מה לעשות, מתוקונת. יש דברים שחייבים, תשימי לב לטון דיבור שלי. זה צריך להיות טון הדיבור שלך. זה לא מכעס, זה לא כעונש.
לא כעונש, אוקיי.
היא לא מקבל...
היא ישר תגיד, אבל זה עונש, למה את מענישה אותי, אני שוכחת.
להגיד לה, ממי זה לא עונש, זה החיים ותוצאות החיים. זה אין ברירה, זה אחד התפקידים שלי גם, זה ללמד אותם דברים וההשלכות שלהם. בעיניי זה לא עונש. תעשי 1, 2, 3, 4, אני יודע שהחובות שלך... ממולאים, יאללה בואי נהנה מהזכויות עכשיו, בכיף. היא תתלונן, שיהיה לך תמיד מענה, לא לפחד מהילדים, תמיד לתת להם תשובה.
נגעת פה בנקודה רגישה. כן.
תמיד לתת להם תשובה, וואי וואי וואי, זה הדבר, במיוחד בגיל ההתבגרות, במיוחד שאני לא רוצה לריב עם הילדה. אז אני אז היא תריב איתי, אבל אני אעשה את זה באופן כזה שאני לא רבה איתה. ולפיצי, אני ברור לי שאת כועסת, אבל בדרך אחרת זה לא עבד לי. אז בואי נראה את זה כזכויות וחובות. גמרי עם החובות שלך, ממוש, ותפתחי את האייפד בכיף. אבל אימא, אבל אימא, אבל טוב, אבל אחרי, אבל אימא, יעלי.
שנייה.
להגיד לה, בסדר, אני אייפד אצלי, זה בסדר גמור, בקצב שלך, בקצב שלך יעלי, איך שאת רוצה, אייפד בינתיים אצלי, כששלושת הדברים האלה יהיו, או ארבעת הדברים, או מבחינתי גם חמשת הדברים, בכיף. וזה מזכיר לי בדיוק את מה שהתחלתי ואמרתי לכם, שסיפר לי המרואיין שלי בפודקאסט שלנו, הורים ילדים יחסים. הילדים היו חוזרים מבית ספר, מנקים את הבית, מסדרים את הבית, שוטפים את הבית, ואז הולכים לחברים. עושים שיעורים והולכים לחברים. למה? כי ככה הם התרגלו. כי זה מה שההורים שלהם הרגילו אותם. כי היה ברור להם שזאת התרומה שלהם למועדון הזה, לקהילה הזאת שהם חיים בה. אתה לא תפיל. אבא ואמא קוראים את עצמם עבורכם. ולכם יש תפקידים קטנים אחרים. אתם חמישה, תתחלקו. עכשיו, זאת אמת פנימית של ההורים, ולכן היא גם עוברת בלי כעס, בלי מכות. עם תוצאות, ברור. אז תייצרי תוצאות. אבל אל תכעסי, כי ברגע שכעסת, היא ניצחה אותך. כי היא הוכיחה לך שאת מתוסכלת, כי את לא יכולה לגרום לה. אבל את יודעת הרי שאת לא יכולה לגרום לה, אז אל תהיי מתוסכלת מראש.
כן.
קחי את אחריות, קחי את שליטה על המציאות, קחי את שליטה על המצב, ותייצרי מציאות. שהילדה תלמד ממנה.
כן.
עם המון אהבה. ותוך כדי ואחרי שהיא מסדרת, את רק אומרת לה, רגע, רגע לפני האייפד, רגע, תביא חיבוק. לא רוצה, אמא, תביא חיבוק, זה מחיר האייפד היום. את מבינה, אני גם מקלילה, אני גם קצת מחזירה לה את כבודה, ואני גם לא עושה את זה כעונש.
גם לא להראות לה שאני כועסת, אלא כאילו...
לא, את לא כועסת. זה מובן מאליו, ככה זה צריך היה להיות. עכשיו חיבוק. ולא, תודה רבה, עזרת לי. לא, לא, זה לא כאלה. זה לא תודה רבה, עזרת לי, זה שלה.
כן, כן,
כן. יאללה, בהצלחה.
תודה רבה. אני ממש מקווה, אני אתקן אותך.
כן, כן, תתקשרי עוד איזה שבועיים, שלושה, מעניין. טוב.
תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. שבת שלום, ביי ביי. ועוד שיחה, שלום.
היי, מיכל.
היי, היי.
היי, אנחנו דיברנו בעבר לגבי הבן שלי, שהוא בן... 5.5, ומה שסיפרתי, שהוא ילד סנדוויץ' בין שתי בנות, והוא היה אוהב להציק לאחותו קטנה בשנתיים, מאהבה. אם את זוכרת, דיברתי איתך על זה.
כן, כן.
וזה פשוט הפך להיות ללא אהבה.
כן.
הצקות חוזרות ונשנות, סתם בא, לוקח לה, מגיע פתאום משום מקום, לוקח לה...
אבל את יודעת, את יודעת, זה לא סתם. הוא ייצר, זהו, הוא ייצר מצבים, קודם כל הוא מקנה, אבל שזה טבעי, אבל הוא ייצר מצבים שמהם הוא קיבל מכם הרבה תשומת לב.
כן.
כי הוא איבד חלק מזה, תקשיבי, אין מה לעשות, כן. זו בגידה מאוד גדולה דרך אגב, ומרגישים את זה כל הילדים חוץ מהילד האחרון. מחוץ מהילד האחרון, כל ילד, הראשון, השני, השלישי, שנולד לו אח או אחות צעירים ממנו, חש את תחושת הבגידה הזאת מההורים של אובדן המקום ואובדן תשומת הלב ואובדן המעמד של הקטן. חוץ מהאחרון. פתאום אני נזכרתי, אני זוכרת שהבת הרביעית שלי הייתה בת 5 או בת 4 או בת 5, היא ישבה והיא אמרה, אמא זה לא גן. והיא נקבה בשמות של האחים שלה, כן? לאחי יש אחים קטנים ואחות קטנה, ולאחי יש אחים קטנים ואחות קטנה, ולאחותי יש אחות קטנה, ורק לי אין אחות קטנה, זה לא פייר. ואני זוכרת שאמרתי לה, אני מצטערת מתוקה, אבל אני צריכה להפסיק מתישהו. דווקא נורא רציתי 50, אבל כבר די. שמו לי וטו. אז יאללה, מה קורה היום? מה קורה איתו?
זה פשוט, כאילו, זה פשוט, אין לו הרבה תחומי עניין, זה הקטע, או שהוא אוהב לשחק מאוד כדורגל, בועט בכדורים בבית, או שהוא אוהב לשחק בסוני שלו גם בכדורגל, ואז ברגע שהוא מרגיש כנראה שהוא מיצה, אחרי זמן מסוים, אז הוא מגיע לסלון, שהקטנה נמצאת שם, ואם היא נגיד עושה משהו רע טלוויזיה, יש לו צמיחה שהיא מאוד קשורה אליה, שהיא כל הזמן איתה, אז הוא פשוט מביא חוטף לה אותה.
כן, סתם, כן,
פתאום, כן. מגיע חוטף, פתאום מגיע לוקח לה.
כן,
יא. מתמד אליה, היא לא אוהבת שנוגעים בה, הוא משים, שם עליה את הראש, שם עליה רגליים. מדגדג אותה, והיא לא...
אבל תראי, יקירתי, אני לא אמרת לי את שמך, תראי.
נועה, נכון.
נועה, כשילדים לא עסוקים, הם עושים דברים של ילדים. וזה מה שאח בן חמש עושה לאחותו בת השנתיים. מציק. חוטף לה, יושב עליה, מעצבן אותה, אבל אמא, אבל אמא, ואז היא צועקת, אבל אמא, אבל אמא, ואז אמא באה, או שהיא רק בוכה, היא לא אומרת כלום, היא אומרת, לא, 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 והנה אמא מגיעה, ומדברת איתו, למה לקחת לה, למה אתה מציק?
אבל בצד שני, אני לא יכולה כל היום להעסיק אותו.
לא, אבל לא כל היום, אבל ברגע שזה קורה, והוא מציק לה, באותו רגע, אני לא יודעת מה, מה עשית באותו רגע? אם את...
עוזר לו שאני נותנת לו חיזוקים, אז לפעמים אני...
לא, 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 את תעסיקי אותו. תראי, יש לך את הגדולה שעושה משהו.
הקטע שלא מעניין אותו שום דבר, חוץ מהדברים האלה.
אבל נגיד את כיפלת כביסה, שהוא יעמוד לידך, תגידי לו, אני חייבת לספר לך מה היה לי. שב פה רגע. ואת מקפלת כביסה ומדברת איתו ומעסיקה אותו, ואז הוא יספר לך דברים. ואם את הולכת במטבח ואת אומרת לו, בוא שנייה איתי, ואת מושיבה אותו על השיש, למרות שבטרם עכשיו יחסו עליי, אל תושיב אותו על השיש. את מעמידה אותו באדום, ואת נוטלת לו סכין של גדולים, ואת אומרת לו, רגע, רגע, אני לא יכולה בלעדיך, אני חייבת עזרה. בוא נעשה את זה. הוא רוצה להיות איתך. תעסיקי אותו, תדברי איתו. תקשיבי, אני אחרי צהריים לא עשיתי שום דבר חוץ מלשבת שעה ומשהו עם הילדים, לשחק איתם. גם אם הייתי עומדת בסלון ומגהצת, אז עוד גייצו. והגדולים ראו...
אם אני משחקת איתו, אז היא באה ו... בגיל שלה היא באה והופכת הכל, או לוקחת קלפים, או לוקחת...
אז צריך להגיד לה, סליחה, סליחה, אם את הופכת לנו, אני מוציאה, אני מרחיקה אותך. ואני אשים אותך בחדר.
אז בוכה, בצרחות, ואי אפשר לעשות
כלום. אבל את מבינה שגם היא כבר עושה את הטריקים של עצמה?
כן.
מה זה בוכה בצרחות? את רוצה לשחק איתנו? בבקשה. אבל אם את באה בשביל... תראי, היא עושה בעצם מה שהוא עושה לה.
לא, נכון, אבל מצד שני משחק שאני משחקת איתו, זה לא מתאים לגיל שלה.
נכון, נכון.
זה משהו אחר, היא לא יכולה באמת לשחק את זה.
נכון, אז א', תשחקי איתו על השולחן, על השולחן פינת האוכל. ואז היא צריכה לעלות על הכיסא כדי להפריע לכם. ברצינות אני אומרת.
אם לא, היא עומדת וצורחת.
אז היא עומדת וצורחת, אז תגידי לה, בואי, תרימי אותה, תתרחקי מהחלקים, כדי שלא תהפוך אותם, ותגידי לה, אני עכשיו משחקת עם דנדון, רגע, עכשיו התור שלו, חכי שנייה, את מחזיקה אותו בידיים, היא קטנה, עוד אפשר, את מבינה? ואז את מתקרבת, מחזיקה לה את הידיים, כמו בחיבוק, מתקרבת ועושה את המהלך שלך. זאת עבודה, אבל לאט לאט להרגיל אותם, מבינה? מה שהם עושים, כל אחד מהם בעצם, מנסה לגנוב אותך לעצמו, ויודע להפריע לשני, חבל.
כן, אבל מצד שני, גם כשהייתי מנסה את זה, להעסיק אותו אחרי, ברגע שנגמר המשחק, אז הוא חוזר מיד להעסיק, זה כאילו ממש...
הבנתי. ומה אם להביא חבר?
זה קורה לפעמים, לא כל יום, זה לא אפשרי כל יום.
ומה אם לשלוח, מה אם להוציא אותו מהבית? למה פעמיים בשבוע להביא חבר, פעמיים בשבוע להוציא אותו מחבר, והנה, ופעם בשבוע להתמודד עם הצעקות. אני לא צוחקת. לא, אני לא צוחקת. יש לך בית עם שלושה ילדים צעירים מאוד, שמתנהגים כמו ילדים צעירים מאוד, ואין להם גם את המסגרות היום, והם למדו כבר קצת, אני גם נורא הייתי ממציאה, מאוד מאוד הייתי ממציאה לך הדרכת הורים. משהו קצת יותר להבין את הבית, קצת יותר לראות את הדינמיקה, לברר מה קורה אם יש אבא או אם יש עוד אמא, מה קורה כשההורה השני נכנס הביתה, איזה הורה מגיב איך, יש פה מקום של קצת ללמוד את המשפחה יותר ואת הדינמיות בתוך המשפחה, ואני נורא בעד הדרכת הורים. תיכנסי לאתר שלי, מיכל דליות אתכם בבית, רק תסתכלי על מסלולי הדרכות, תראי אם זה מדבר אלייך. ותקראי את כל הטקסט הזה של כתבתי שם, למה הדרכת הורים, מה קורה בהדרכת הורים, איך זה עובד, למה זה חשוב. ואני אומרת לך, תגרמי לו הרבה להיות עסוק. יותר חוגים אחרי צהריים, יותר חברים, או אצלו או מחוץ לבית.
לא, כן, באמת יש בדרך כלל, עכשיו פשוט באיזה תקופה של חופש,
נכון,
אז
חוגים ואין... נכון, נכון. אז הכי טוב זה גם לצאת איתם מהבית, או לים, הרבה, ים, בריכה, בריכה לא, כי בריכה צריכה לעבוד קשה. ים זה יותר כיף, למרות שבאים הביתה וצריכים אחר כך לטטא את הבית, כי בים הם חופרים, והם נכנסים, והם יוצאים, והם רצים מהמים, והם חוזרים למים. ים. ואם אפשר, ממש, צאי לים ב-4:30-5, תחזרי הביתה ב-8, כולם שדודים, תקלחי אותם במקלחות של הים, קר לי, כולם צורכים. לא חשוב. אין מה לעשות, זה חתיכת עבודה. נכון, זה כל הזמן להעסיק. כל הזמן, כל הזמן. אז אולי אחרי הקיץ, אולי עכשיו, מה שיראה לך, בכל זאת הדרכת הורים, גם כדי לעזור לילדים לרדת מההתנהגויות המפריעות האלה, זה לא חובה שזה יהיה כל הזמן.
אז להעסיק, בעצם את אומרת שזה דעת עוד תשומת לב.
זה גם כי משעמם לו. זה מה שילדים קטנים עושים. אולי כשהוא יהיה בכיתה ב' הוא כבר יישב עם ספר.
לא, אין, כאילו שום משחק גם לא מעניין אותו, פעם היה מעניין אותו יותר,
הוא
פשוט
כבר... לא, לגו, לא, הדבקות לא, של לא. לגו, לא מעניין אותו.
כלום, רק כדורגל בלבד.
יכול להיות שהיום, תראי, מישהו צריך לשבת איתו אולי ולגרום לו שוב, אבל לשבת איתו, נכון. רק איתו, בלי שהבנות בשטח, ולבנות ולעשות, ולא לגמור עם זה, וחכה, אל תיגע, נמשיך מחר, מחר נבוא, ושוב יושבים, כן לחשוב על איזה משהו. אם הוא אהב את זה, הוא התחבר לזה, ואם זה כדורגל, אז אולי לחשוב על, אולי יש כל מיני בנייה, לחשוב קצת יותר, להיכנס לחנויות הענק האלה, שיש בהם מיליון אלף דברים, ולראות מה יש סביב כל נושא של כדורגל, אם זה מה שהוא אוהב. וגם אם הוא אוהב סוני, כמה הוא רואה סוני ביום, כמה הוא משחק ביום?
עכשיו אנחנו יותר מאפשרים, כי זה...
אז זה שעה וחצי, שעתיים, נגיד?
הוא יכול לעשות הפסקה, ואז לחזור על זה...
אז ביחד זה יוצא שעה וחצי, שעתיים כל היום?
אולי יותר אפילו.
אולי יותר אפילו, זה בסדר. בסדר, בחופש אשתר.
כן.
כן, כן, אנחנו יודעים את זה.
בחופש כן, בחופש אני מאפשרת, אני יודעת.
אבל אני מציעה, הרבה בחוץ, לצאת מהבית. לצאת מהבית, תכיני סנדוויצ'ים, תעשי פיקניק, לכי לפארק הקרוב, לדשא הקרוב, לדשא מתחת לבית, לצאת עם ילדים קטנים מהבית. זה, 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 זה לא להוריד מהם את העיניים, אבל זה הכי קונה שקט, הם הכי פחות רבים כשהם בחוץ, ולפתוח בריכה עם מים בחצר למטה, באמת, הם הכי פחות רבים, ואז הם גם הולכים לישון יותר טוב.
זה נכון.
כן.
לגמרי. אוקיי.
טוב, בהצלחה.
בסדר, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב יקירה. שבת שלום, ביי ביי. טוב, חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר, כי יש לנו עוד רבע של תוכנית ל-1-907-22-103 ול-054-70-103-70. שבתי אליכם ולשיחה שיש לי. שלום.
שלום.
וברכה.
מה שלומך?
טוב, תודה רבה.
יופי. קוראים לי חלי. יש לי ילד בן 5.
כן.
ותפסתי אותו מפלח דברים גם מאיזה ילד בגן.
צעצועים, מה כזה, מכונית?
כן, מכוניות.
אוקיי.
זה הקטע עכשיו של הילדים בגן, ודיברתי איתו על זה, מה זה אומר לגנוב, ושזה לא דבר שיפה לעשות, שהוא לא היה רוצה שמישהו יעשה לו את זה, והחזרנו את זה.
איך החזרנו? מה הייתה הפעולה?
זה גם הייתה איזה סאגה, אני רציתי כאילו רצינו להחזיר את זה לילד עצמו, והוא לא היה בגן, אז החזרנו את זה למגירה שלו. בלי שהוא ידע, לא היה כאן איזה...
אוקיי, לא היה פה איזשהו וואו כזה רציני, וסליחה, אני מצטער ואני לא אגנוב, שמתם במגירה,
כן.
אוקיי, החזרתם.
החזרנו, והשבוע שוב זה קרה, הוא היה אצל סבתא, והוא לקח איזה בובות כאלה, לא...
Okay.
בובות, ומצאתי את זה מתחת לקרית שלו.
אוקיי, okay. דברים שם של סבתא. אז כן. שוב, אז אני מניחה שהוצאת, ומה, ובחית? הוצאת וגערת, כעסת, מה?
לא, הוא לא התאמתתי עדיין על העניין הזה.
תראי, אז בואי אני אגיד לך. קודם כל, יש בזה משהו כמעט טבעי. ילדים מפלחים דברים. בגיל ההתבגרות דרך אגב עושים את זה כדי להיות קול, גונבים מהסופר, או כאילו, אף אחד לא יגיד לי, אני יכול, אני גונב, עושים את זה ככה כדי קצת לתפוס מעמד חברתי. אבל ילדים קטנים עושים את זה כי בא להם. כי הוא נורא רוצה. כי הוא מתחשק לו. כי אין לו כזה. אז קודם כל לראות את זה ולא להילחץ, זה לא אומר כלום על עתידם, זה לא אומר שהם יהיו רוצחים פושעים גונבים נרקומנים בכלא, ממש לא, זה אומר ש אני הרבה פעמים רוצה לחפש קצת, האם בבית כמעט ואין גבולות, או אולי יש יותר מדי גבולות.
אני חושבת שיש במידה.
במידה זה טוב, אוקיי, אני שמחה.
עכשיו, אין התנהגויות לא רצויות בדרך כלל, או דברים כאלה.
אוקיי, אז יש לנו פשוט פה, אז בואו נקבל את זה, בואו נגיד, כפשוטו. בלי להתאמץ יותר מדי, יש לנו פה ילדון קטן ומתוקי, שבא לו, והוא לקח. ועכשיו אני צריכה לפעול באיזושהי דרך, שהוא יבין שלא כדאי לעשות את זה עוד פעם.
אז אנחנו לא יודעים איך לגשת לזה
זהו,
בדיוק.
זה, תראי, השאלה עד כמה זה חמור בעינייך, האם את רוצה להגיב, בבאם, או שאת אומרת, רגע, 3, 4, 5 פעמים, לא נורא, אני אחכה להזדמנות שתהיה הרבה יותר עוצמתית. למשל, אז למשל, אפשר למשל, לגלות את הבובות האלה ולבוא, והפעם לא בטון אני נוח שלך, אלא בטון אחר, לבוא ולהגיד לו עם הבובות ביד, אני רואה מתחת הקרית שלך את הבובות של סבתא, מה הם עושות פה? למה לקחת אותן? לא לשאול איך הם הגיעו, כי אז הוא יגיד, מלאך הביא אותם, כן?
כן, ימציא, כן.
ברור, כי זה, ככה זה ילדים. אלא, מה גרם לך? לא, אפילו לא מה גרם לך. אני לא מאמינה שלקחת, כי זה ברור שהוא לקח, כן? לא המחשפה ולא אחותו, נכון? אני לא מאמינה שלקחת בלי רשות. ודיברנו על זה. תקשיב, תקשיב טוב, יאירי. בפעם הבאה, כשאתה רוצה משהו מסבתא לקחת, תשאל, אולי תיתן לך. או אתה רוצה משהו מחבר, כמו האוטו שלקחת של יניב, תשאל אותו, אולי הוא ייתן לך. אבל אולי גם לא. ואם הוא לא ייתן, ואם גם סבתא לא תסכים, אוי, אם תגנוב. אוי, 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 אם תגנוב. אז אבא ואני נצטרך להגיב בחומרה. קודם כל זה דבר ראשון, ופה בעצם אני רק מעבירה איזשהו סוג של מסר, כמה זה נורא וחמור בעיניי. עכשיו, אם יש לי ילד טוב, ילד עדין, וילד שלא עשה את זה מתוך איזשהו צורך פסיכולוגי רגשי עמוק, או משהו כזה, של חוסר גבולות, או יתר גבולות, והוא רצה משהו, את מבינה? זה יכול גם לעבוד. ילד רגיל, ילד עדין, ילד מתוק, ילד טוב, אולי הורה חמור, הורה מחמיר, הורה קצת מאיים, מרתיע, והוא לא יעשה את זה יותר. והנה למדתי את הילד שלא כדאי, אוי ובוי. ילד, תראו, ילדים לא עושים דברים, או ילד לא יגנוב, לא בגלל שלגנוב זה לא מוסרי, זה מופשט מדי. אוקיי? זה מופשט מדי. הילד לא יגנוב כי הוא מפחד מהתגובה שלי.
אבל מה זה אומר שנגיב בחומרה?
זהו, בינתיים את לא יודעת. את רק אמרת. זה איום. איום אולי מרתיע. עכשיו, בואי נראה. יכול להיות שפה זה נגמר. או יכול להיות שיחזור שנת הלימודים, ופתאום את רואה בתיק שלו שהוא חזר מהגן, אוטו של ילד אחר. את מוציאה את זה מהתיק. ואת מדברת בלי סימני שאלה. את לא שואלת איך זה הגיע לשם? אז הוא יגיד, נפל הגננת מהיד. מבינה? לא מדברים בסימני שאלה. את אומרת לו, אני מצאתי את המכונית הזאת בתיק שלך. אני רק רוצה לדעת, אם יוגב, אם ביקשת רשות מיוגב, והוא הסכים שתיקח את זה הביתה, כן או לא. ואם תגידי שהוא הסכים, אני גם אצטרך להתקשר אליו ולשאול אותו, אם באמת אתה אומר את האמת והוא הסכים. כי אני זוכרת שלפני חודש לקחת בלי רשות. אז אני אבדוק אותך. אז מאמי, לקחת? קיבלת רשות או לקחת בלי רשות? את מבינה?
כן.
יכול להיות אם הוא יגיד כן, הוא נתן לי רשות, תגידי לו, אני שמחה לשמוע עכשיו, אני רק מוודא את זה אצל יוגב. תוודי! אני יכולה להניש ילד בגניבה, או ראיתי, או שברור לי שהוא גנב, או ש... הבנתי? כמו במקרה הזה. ואז יוגב אמר שלא לא, לא, לא נתתי לו, באמת חיפשתי את האוטו הזה. את יושבת על קצה המיטה, מסתכלת הבן שלך בעיניים ואומרת לו, אני כל כך מאוחזבת מזה שלא הצלחת להתאפק. שימי לב, אני לא מאוחזבת ממך.
כן.
אני מאוחזבת מההתנהגות. אני כל כך מאוחזבת ממה שעשית. כל כך קיוויתי שלא תיקח עוד פעם בלי רשות אחרי שדיברנו על זה לפני כמה זמן. אבל זה קרה, וזה נורא בעיניי. ואתה ואני יוצאים עכשיו, אם הילד הזה גר קרוב, או הולכים אחר לגן, מחכים עד שהילד הזה יבוא עם אמא שלו, אתה תיתן לו את זה ביד, ואתה תגיד לו, אני מצטער שלקחתי בלי רשות, אני לא אקח עוד פעם בלי רשות. ואז בעצם הילד מתמודד עם ההרגשה כל כך לא נעימה של להחזיר את הגניבה. וככה לומדים. לא לומדים משיחות של ההורים, לא לומדים מעונשים של ההורים, לא לומדים מתוכחות של ההורים, לא לומדים מאיומים חסרי תכלית, לומדים ממשהו שקורה.
אוקיי.
וזה יכול מאוד להשפיע. ואם עדיין זה לא נגמר, הדרכת הורים. ואז הייתי רוצה לרדת יותר לעומק העניין, כדי לנסות ולהבין מה קורה שם. מה מניע אותו? למרות המחיר שהוא משלם. מבינה?
כן. אני, זהו. כמו שאני מכירה את הילד שלי, הוא פשוט יתחיל לפקוט, והוא לא ירצה לבקש סליחה, כי זה יהיה לו מאוד קשה.
נכון. אז את מרזיקה אותו ביד, שהוא יעמוד שם ויפקה, תגידי לו, יואבי תבקש סליחה. הוא לא יצליח, תחזירי את זה את לילד, תגידי לו, אני מבקש את סליחה בשם יואב.
אוקיי.
אני חושבת שגם אם הוא לא יצליח להגיד, אני לא יכולה לגרום לו, אני לא רוצה גם, יש גבול, לכמה אני מקופפת לו את היד. אבל אני רוצה שהוא ישלם את המחיר של המעשה שלו, אבל הילד בן 5 לא יכול, אז לא יכול, די. כן?
כן.
אז, וזהו, וזה מבחינתי גם מה, הוא חווה את אותו רגע שרציתי שהוא יחווה, גם אם הוא לא אומר סליחה.
כן.
כי סליחה זאת מילה בעצם, זאת הכוונה רק. אני רוצה שהוא יחוש מה קורה כשאתה פוגע במישהו, כשאתה עושה משהו אסור. תבין מה קורה. וככה הוא מבין.
בסדר גמור.
בהצלחה.
יופי, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב, ביי, ביי. כל טוב. ואני מסיימת בשאלה שהגיעה לא פשוטה. מיכל, שלום. אני סבא שסובל מפוסט טראומה. כל פעם שביתי מגיעה עם הנכדים לביקור, הם צועקים ומשתוללים. למרות בקשותיי, הם ממשיכים. הדבר מלחיץ אותי. מה ניתן לעשות? תראה, יש לנו פה ילדים שאו שלא לימדו אותם, או שהם ילדים קטנים והם עושים דווקא, או שהם לא מבינים את המשמעות של סבא סובל מהצעקות שלכם וההשתוללויות שלכם. זאת אומרת, אמא ואבא, או שהם צעירים מדי, או שהם באמת במלחמה עם ההורים, אמא ואבא או איתכם, אמא ואבא לא הצליחו להנחיל להם את הידיעה שלסבא קשה, סבא עבר משהו מאוד קשה במלחמה, הלב שלו והנפש שלו כואבים, וצעקות והשתוללויות עושות לו כואב ורע, וזה נורא, ולכן אצל סבא בבית מתנהגים מאוד בשקט. את זה לא הצליחו להנחיל לו. אתה לא יכול לגרום להם להתנהג יפה. אתה צריך להחליט מה אתה עושה. ואתה יכול להודיע לביתך, עכשיו אני לא יודעת מה גיל הנכדים, אם הם מגיל 5 ואילך, תעשה את זה לבד. אבל לביתך גם. ואתה לוקח את כולם, נותן להם ארטיק, מושיב אותם על השולחן, ואז כולם יושבים ויש להם ארטיק ביד, ואף אחד לא מדבר ואין רעש ויש תוללות. ואתה אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו חדש, שאני החלטתי שאני עושה מהיום. מכיוון שביקשתי הרבה, לא נעניתם לי, אתם ממשיכים לצעוק ולהשתולל כשאתם פה. עכשיו לי, יש בעיה. הבעיה שלי היא בעיה בלב, היא גם בעיה במחשבה. אני לא מסוגל... לא מסוגל צעקות והשתוללויות. זה מפחיד אותי, זה מלחיץ אותי, אני מרגיש שקורה לי משהו רע, אני מרגיש שאני הולך להיות חולה, ומכיוון שאתם לא משותפים איתי פעולה, ולא מפסיקים שזה קורה, אז אני רוצה להגיד לכם שמהיום, כשאתם לא תתאפקו ותתחילו עם הצעקות והצרכות שלכם, אני... עכשיו 3 נקודות. עכשיו אני משאירה לך לבחור מה אתה עושה. אתה יכול, אני יוצא מהבית, צא מהבית. צא מהבית. לך. קח את הטלפון, שב באיזה מקום, תיכנס למכונית, תיסע. וגם הם מתקשרים, סבא תחזור, סבא תחזור, אל תחזור. תגיד, תניחו לי, אני נרגע. אל תחזור. ואז אתה חוזר כאילו כלום. ואתה תצטרך לעשות זה כמה פעמים. זה לא קורה בפעם אחת. או שאתה יכול להגיד לבת שלך, או שאתה יכול להגיד, לכן אם אתם לא מתאפקים, מהיום, ברגע שאתם משתוללים, אני דורש מאימא לקחת אתכם חזרה הביתה. תחליט! תחליט מה אתה יכול לעשות כדי לקנות לעצמך שקט. אני רוצה להחזיר אליכם המבוגרים שמאזינים לי, המאות אלפים שמאזינים לי עכשיו. אני רוצה להחזיר אליכם את השליטה, לא בילדים. אנחנו לא שולטים באף בן אדם ביקום. אני רוצה להחזיר לכם את השליטה בעצמכם, ובמה אתם עושים. איך אני מחליט ומחליטה להגיב, להתנהג, כאשר קורה משהו שאני לא מסכים לו. ותמיד יש 3, 4, 5, 6 אפשרויות תגובה. אתם תבחרו אחת מהם שמתאימה לכם. וגם אתה, או צא מהבית, או תוציא אותם מהבית, או אתה יכול גם להחליט שמאחרי היום, אני לא מארח אתכם בחודש הקרוב, אני חייב להירגע. תחליט אתה, וזה לא עונש, זה הדרך שלך לשמור על השפיות שלך. מכיוון שאתה לא מקבל, אתה לא מקבל שיתוף פעולה, בסדר? אני לא יכולה להכריח אותם שתף פעולה. אני גם לא כועסת ולא מתעצבנת, חבל. הייתי נורא רוצה שהילדים יבואו לבנכדים יבואו לבקר. אבל מכיוון שזה לא בתנאים שלי, ואני עם הפוסט-טראומה מחויב את התנאים שלי, אני פועל באופן כזה שקונה לי את מה שאני צריך. את השקט הנפשי. זהו. המוזיקה ברקע. תמה עוד תוכנית אחת שלנו. אני רוצה להודות מאוד למאיר הפרץ, לשני רומנו, לרעות מתיתיהו ארגון ולדוד זבולוני ולאיציק אהרון, וכתמיד אני מודה לכם על האמון, על הפנייה, על הטלפונים. כל טוב, שבת שלום, קיץ מהנה לכם. אנחנו נמשיך ונתראה פה בימי שישי שלנו בין 10 ל-12. ביי.